ערב טוב. בלי להרגיש, אנחנו כבר מתקרבים לפסח. עוד שלושה שבועות פסח כבר.
מי אמר בלי להרגיש? כל היום ניקיון, ניקיון, ניקיון.
טוב, זה אנשים מרגישות.
אנחנו גם כן הפריירים, מה אתה אומר?
כל הכבוד. אשריכם. זה פריירים מורווחים. מי שעוזר לאשתו מרוויח בגדול. המתכון להצלחה בחיים זה שהאישה תהיה שמחה ומחייכת ורגועה. אם הצלחת להביא את אשתך למצב הזה, אתה מלך. גם
בפעם.
כל האמצע, גם... לא, לא, לא.
יש לה שיעורים שמלמדים איך לעשות את זה?
לא על ידי איסורים.
חס וחלילה.
אם אישה רוצה ללכת למקומות שאסור להיות, ואז היא תגיד לך, בגלל זה אני אהיה שמחה, זה אחיזת עיניים, זה לא שמחה. כן? להבדיל, יש כל מיני אנשים שעושים כל מיני דברים, והם חושבים שהם שמחים. בינתיים הם קוברים את עצמם, כן? אבל הגמרא אומרת, תכבדו את האנשים שלכם כדי שתתעשרו. מה הקשר? רואים שיש בזה קשר, והסיבה לזה בזוהר זה כתוב. שם אם אפשר קצת להניח פה את החימום, למה זה ממש סאונה פה. לא יודע מה קורה פה. אמרתי את זה גם בשיעור שעבר. גם סובלים וגם משלמים על זה. למדו מוסר. משלמים גם על החימום. בכל מקרה, הזוהר מסביר שהאישה והפרנסה בשמיים יוצאים מאותו ענף. זו הסיבה, דרך אגב, שכתוב שאם אישה היא לא צנועה, מי שמביט בה ונהנה מגופה או מיופיה, זה מוריד את הפרנסה של בעלה. היי, תגידו, חסר נשים שמסתובבות בחוסר צניעות והבעלים שלהם עשירים ככורח? נכון, אבל אין לכם מושג, סקל למצוות, תודה. אין לכם מושג כמה הם היו צריכים להיות יותר עשירים. זאת אומרת, אם ראית שיש לו 2-3 מיליון, תדע, היה צריך להיות לו 30. אשתו הפסידה לו הרבה. וזה המציאות. ואם עם התורה אפשר להתווכח, אם הזוהר אומר לך שהאישה והפרנסה באה מאותו ענף בשמיים, זה המתכון לשמירת הפרנסה וגם שיהיה ברכה. חוץ מזה שזה עוזר שיהיו בנים צדיקים, עוזר לקדושת הבית, זה עוזר להרבה דברים. התורה אומרת, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. כל פסוק צריכים לעיין בו בעומק, לא ככה שטחי, זה לא עיתון. לפעמים שלומדים בעלי תשובה, מגיעים לישיבה, בחודשים הראשונים, הם עוד לא מבינים מה זה גמרא. אז הם קוראים את הגמרא ככה במהירות, כאילו זה איזה עיתון. לא יודעים שכל מילה זה צריך חצי שעה עיון, מה העומק בה. קוראים, והם חושבים שהם מבינים, חפיף. נראה כלפי חוץ שטחי, זה נראה כאילו מבינים. עד שמתחילים לחטט למה כתוב ככה, ולמה שם כתוב ככה, ולמה בסוגיה הזאת זה כתוב קצת אחרת, ולשון יחיד, פה זה לשון רבים, פה זה לשון נקבה, פה זה לשון זכר, איך זה יכול להיות. מתחילים לעשות חקירה יסודית, ואז עד שמגיעים לאמת, איך אומרים, הנשמה יוצאת לפעמים. זה נקרא הפוך בה, והפוך בה, וכולה בה. אז כל פסוק יש לו עומק. אז מה העומק פה? מה הבנתם מהפסוק הזה? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. לומדים מפה אנציקלופדיה שלמה רק מהפסוק הזה. ספרים אפשר לכתוב על זה. יש בזה עומק. מה זה עם זו יצרתי לי? מה זאת אומרת? היה צריך לכתוב עם זו יצרתי. מה זה יצרתי לי? מקום אחר כתוב כל פועל השם למענהו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה למען כבודו. זה הכוונה. עכשיו כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל למענו. אחר כך כתוב במקום אחר, בכל צרתם לא צר. שעם ישראל סובלים, הוא סובל. כביכול, כן? ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. יש הרבה פסוקים כאלו. עכשיו, אם אתה לא מבין טוב את המשפטים האלו, את הפסוקים, אתה בא לידי כפירה ברגע. תוך שנייה אתה נהיה כופר ואפילו אתה לא מרגיש. למה? אם אתה חושב שבאמת הקדוש ברוך הוא היה חסר לו משהו, וכיוון שהיה חסר לו חס וחלילה משהו, אז הוא היה צריך לעשות משהו כדי להציל את עצמו מהצרה הזאת שהוא היה בה, אז הוא ברא אותנו כדי שיהיה לו במה להשתעשע. כמו שחושבים כל מיני עמי ארצות למיניהם. אלא מה באמת התשובה פה? כל התכלית של הבריאה הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, זה קידוש השם. זה, לכן, זה רואים פה דבר מאוד מעניין. אם תסתכלו לאורך כל היהדות, מי שפעם למד טוב טוב את הלכות תשובה ברמב״ם, שזה בערך הבסיס של כל התשובה היום, כל הספרים, שיש מאות ספרים שמדברים על תשובה, כולם פתחו את הרמב״ם ועל זה הסתמכו. תראו ברמב״ם חלק א', שם בהלכות תשובה הוא מסביר איך עושים תשובה אמיתית. עכשיו הוא מביא מדרגות של עבירות. יש עבירות קלות, יש עבירות יותר כבדות, יש עבירות ממש טרגדיה שמאוד קשה לתקן. מה העבירות הכי קשות? העבירות, כל מקום שכתוב בתורה ונחרטה הנפש ההיא מישראל, או ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, כן? כל מקום שכתוב קראת, זאת אומרת קריטה, שקורטים חס וחלילה את הנשמה מהעץ הזה, מהעץ של נצח שנקרא עם ישראל, אלה העבירות החמורות בתורה. לפי גודל העונש מבינים מה גודל העבירה, זה ברור. כן, אני תמיד נותן את המשל הזה, שאם באת לתוך בית משפט כלשהו, כל מקום שלא יהיה, ולא שמעת על מה מאשימים את הנאשמים, בחדר א' מישהו קיבל חודש מאסר, בחדר ב' מישהו קיבל 30 שנה מאסר, ולא שמעת מה האבון, מה עשו, לא שמעת, לא, אתה לא יודע. ואז באים ואומרים לך, אנחנו רוצים שתשבע מי ביניהם יותר פושע. יש לך דילמה, מי ביניהם יותר פושע? ברור לך שזה שקיבל 30 שנה הוא יותר פושע מזה שעשה, קיבל חודש. זה שקיבל חודש כנראה שבר איזה מכונית, גנב קופסה סיגריות. ההוא שקיבל 30 שנה כנראה רצח, שדד, אנס, מי יודע מה עשה. זה כבר עונש כבד, כן? אז כמו שבמציאות של בני האדם, שזה היגיון פשוט, ברור, פשוט וברור, שבתורה קל וחומר, שההיגיון של הקדוש ברוך הוא יותר מדויק מההיגיון שלנו. ובתורה אנחנו רואים לפי גודל העונש, יודעים מה גודל האבון. עכשיו הרמב״ם מביא רשימה של כל איסורי הקראת, כמו שהם כתובים בתורה, ומה התיקון לאיסורי קראת? לא רק שאדם, יש בזה כמה שלבים. שלב ראשון, חייב מיד להפסיק לעשות את החטא. חייב. זה ברור. לא מספיק להפסיק. שלב שני, הוא חייב להתחרט על כל הפעמים שעשה את החטא הזה, הספציפי הזה של הקראת, כל הפעמים שעשה בעבר, הוא חייב להתחרט על זה חרטה אמיתית. חלק מהחרטה זה צריך להיות כרוך בבושה גדולה, שהוא מתבייש מבוראו. שחילל שבת 30 שנה, 20 שנה, בזמן שהוא יכל להרוויח נצח ולקיים את האות עם בורא עולם, הוא ישב בחוף הים וישן סיגריה ושיחק ששבש, כמו בעל חיים. לא הבין מה זה בן אדם. הוא חשב, אני עוד בעל חיים, אכול ושתוק אם מחר נמות. הוא לא הבין מה זה חשמל, מה זה אש, מה זה כל האיסורים שבתורה. הוא אף פעם לא למד, אז הוא לא הבין. אז עכשיו הוא צריך להתבייש על כל השנים שעברו. אז הוא צריך להתחרט, הוא צריך להתבייש, לא מספיק. צריך להתוודות במילים. חטאתי, זה מה שיש בתפילה. למה יש כל רגע וידוי? חטאתי, אביתי. שלוש פעמים ביום אומרים וידוי. לא מספיק פעם אחת? מה, השם לא מבין בפעם אחת? הוא צריך שלוש פעמים להסביר לו? חלילה, מה זה פה? קשה הבנה? כמה פעמים צריך להגיד לו? כל שלוש, ארבע שעות חטאתי, אביתי, פשעתי, בגדנו, גזלנו. מה הולך פה? אלא חילקות היום לשלושה חלקים, ודאגו שכל כמה שעות יהודי יגיד וידוי. למה? וידוי זה דבר חשוב מאוד בתשובה. כתוב שהוא מתוודה בדברים. מודה, איך מודים? על ידי דיבור. מודה ועוזב ירוחם. מי שמודה בחטא ועוזב אותו, הוא קודם כל מודה ועוזב, וכמובן מתבייש ומתחרט וכו', אז הוא מרחמים עליו משמיים, כדי שיוכל למחוק את החטא הזה, את האבון הזה. אז מה כתוב שם? שהרמב״ם כותב שצריך אדם להתוודות בדברים על החטאים שלו, לפרט אותם. וכל המרבה הרי זה משובח. כמה שהוא מתוודה יותר, יש לו בזה יותר תיקון לעבירות שלו. זאת אומרת, אם אדם מהבוקר עד הלילה כל היום אמר 20,000 פעם, חטאתי, אביתי, פשעתי, כל פעם שהוא אומר יותר טוב. תכף נבין את ההיגיון של זה. למה תקנו לנו חלק אינטגרלי בתוך התפילה שיהיה כל כמה שעות וידוי? שחרית, וידוי. מנחה, וידוי. קריאת שמע על המיטה לפני שהולכים לישון, וידוי. למה? כדי שאדם לא יודע מתי ימות. בבוקר הוא יוצא לעבודה, אולי ב-12 הוא גמר. שכל כמה שעות הוא יגיד וידוי, שמה בכמה שעות הקרובות הוא הולך למות, לא היה לו עוד מספיק זמן מהוידוי האחרון לעשות הרבה עבירות. זה קרוב למוות. זאת אומרת, רואים שאם היה רק וידוי בבוקר, עד מחר בשחרית זה 24 שעות, מי יודע כמה עבירות הוא יכל לאגור הבן אדם הזה, מהוידוי של אתמול בבוקר עד הבוקר שהוא מת למחרת, שעוד לא אמר וידוי, זה כבר יותר מדי. לכן דאגו שכל כמה שעות יהיה וידוי. תראו כמה אדם יכול לקלקל בכמה שעות. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם הורס עולמו ברגע אחד. להרוס יותר קל מלבנות. כולם יודעים. אז הרמב״ם אומר, איזה איסורים האלו שכתוב עליהם בתורה ונחרטה, אני אתן לכם כמה דוגמאות. כל העבירות מין, גילויי עריות, הומוסקסואליות, חילולי שבת, עבודה זרה, להיכנס לבית המקדש בתומעה, לאכול חמץ בפסח, לשכב עם אשתו בזמן שהיא נידה, לפני שהיא טבלה במקווה. כל האיסורים האלה נופלים בקטגוריה הכי חמורה בתורה שכתוב עליהם, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. שזה עיקר העונש, לא המות יומת. מות יומת, נכון. אדם היה צריך לחיות עד גיל 80, הורגים אותו בגיל 40, לא עלינו. הפסיד 40 שנה חיים. לא תמיד זה עונש. לפעמים עדיף. למה? אם אדם הוא רובו רשע, אדם שרובו רשע, מה עדיף לו, לחיות חיים ארוכים או חיים קצרים? עזבו עכשיו רגש, שימו את הרגשות בצד, בואו נדבר שכל. יהודי תמיד צריך לחשוב בראש, לא בלב. למה? מי שחושב דרך הלב, אוכל אותה בגדול. אתם יודעים, יש שלושה איברים בגוף האדם שהם מאוד משמעותיים. מוח, לב, כבד. ראשי תיבות מלך. מי שרוצה להיות מלך, שהוא מולך ומושל ביצרו, ביצריו, בתאוותיו, הוא חייב לחיות בסדר הנכון. המוח הוא מעל הלב. להסביר לך ששם משכן הנשמה, אדם שמקבל החלטות בחיים, הוא חייב שהשכל יתגבר על הרגש. מי שמקבל החלטות מהרגש, לא אומר שצריך לגמרי לבטל את הרגש, רגש זה דבר חשוב, אבל הוא כעין וכאפס למען, לעומת האמת. זאת אומרת, האמת עכשיו אמרה, יש בן אדם שנקרא המלאק, חייבים להרוג אותו. ככה השם אמר, עכשיו זה מצווה להרוג אותו. מה אומר היהודי הנאור? ברברי, חס וחלילה, להרוג בן אדם? מה הוא עשה לי? הוא מפעיל את הרגש. יש לו כל מיני מחשבות. שאול המלך עשה את הטעות הזאת, הביא עלינו את אמן. מאותו אחד יצא אמן. אם לא הספיק אמן, אמן האגגי, שיצא מאגג מלך המלך, שהקדוש ברוך הוא ציווה להשמיד אותם, לא הספיק לכם אמן, היטלר בא מהם. השואה זה צאצאים של המלך. אם שאול היה הורג אותו כמו שהשם ציווה ולא מערב את הלב, אם לא היה מערב את הלב, לא הייתה שואה. לא היה הגרמנים, לא היה המלך. לא היה כל האנטישמיות.
שמואל הרג את המלך
עמלק. כן, אבל כבר היה מאוחר מדי, הוא כבר עיבר מישהי. זה מה שחז"ל מסבירים. כבר עד שהוא בא ועד שזה, כבר היה מאוחר מדי. וכל המטרה של, כל המטרה של שאול הייתה לשם שמיים, לא לטעות. הוא רצה לקחת את כל הכבשים ולהקריב אותם להשם. מכירים את הסיפור. היו כמה פעמים שאנשים ירבו את הרגשות ואת ההבנה האישית שלהם, ושילמנו על זה מחיר כבד. בקיצור, אני אתן לכם דוגמה מהחיים.
דיין.
אדם למשל יש לו, דיין למשל זה דוגמה טובה. יש מיליונר ויש אני מרוד. אני מרוד. עכשיו המיליונר תובע את האני המרוד שיצא מהדירה כי הוא לא משלם רנט. עכשיו אם הוא מוציא אותו השופט, הוא נשאר ברחוב, הוא יצטרך לישון בפארק. אז היום אנחנו אם נשב בבית דין ויבוא לנו מולטי מיליונר שיש לו בניינים ובתים וככה והוא באכזריות צועק הוא גנב, הוא לא משלם רנט, אנחנו בתור שופטים מה נעשה? ננסה למצוא כל דרך אפשרית כדי לעטות את הדין לטובת העני, נכון? ואם נצא איכשהו במצב כזה שהעשיר יפסיד נרגיש טוב מאוד, או איזה יופי, הצלנו בן אדם מלהיזרק לרחוב. אבל זה נגד רצון השם. השם הזהיר בתורה לא לעטות את הדין לטובת העשירים, אלא אמת זה אמת, זה מעל הכל. אל תדאג לו לעני, זה כבר תפקיד שלי, שהוא, אם הוא צריך לישון ברחוב או לא לישון ברחוב, אם הוא צריך לחיות או למות או להרוויח או להפסיד, זה כבר תפקיד שלי בעולם. התפקיד שלך היא לרדוף אחר האמת, ככה הקדוש ברוך הוא לאורך כל התורה מלמד אותנו. אז זאת אומרת, המוח זה מעל הכל. אחר כך הלב זה משכנו של היצר הרע, משם בא כל התאוות, לעבירות, תאוות לעבירות. והכבד זה אדם. מה זה אדם? התורה אומרת כי אדם הוא הנפש, לא תאכלו את הדם של החיות, כן, של הבהמות, כי אדם הוא הנפש, לכן שמים מלח ששוחטים, שמים הרבה מלח כדי שהאדם יצא. אז הכבד, איפה שזה אדם, ממה נוצר אדם? מהאוכל. זה כל התאוות של האוכל, שאדם כל הזמן רודף אחרי המאכלים ואחרי התענוגות. עכשיו, אם אדם הולך בסדר הזה, מוח, לב, כבד, הוא מלך. אם האוכל והתאוות שולטים עליו, זה בא לפני המוח, הוא נהיה כלום. כף, למד, מהם, כלום. כלום, לא שווה כלום החיים שלו. וחז"ל כבר אמרו את זה, את כל זה במשפט אחד. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? משפט פשוט. מה המשפט הזה אומר? אם אדם יש בו דעת, זאת אומרת המוח שלו הוא מעל הכל, הוא המנצח, הוא לא נותן לרגשות שלו לעטות את האמת, אז האדם הזה יש בו דעת. אז חז"ל אומרים, מה חסר לו? לא חסר לו כלום. מה זאת אומרת מה חסר לו? אין לו בית, אין לו אוטו, אין לו שעון, אין לו חליפה, אין לו נעליים, אין לו ספר לקרוא בו אפילו. מה זה, מה זה, מה חסרת? נגיד שזה אני מרוד, שיש בו דעת, הוא יודע הרבה תורה, למד הרבה תורה, והמוח שלו מתגבר על הרגשות, הוא יכול לשלוט בעצמו, שולט בעצמו, שולט ביצרים, אבל היה כמו אבן עזרא. אבן עזרא אני מרוד, אין לו פרוסת לחם לפני 750 שנה. תראו את הפירושים שלו על התורה, פחד פחדים, ענק הענקים, ואני מרוד, מסתובב ברחובות, יחף, אין לו אוכל, אין לו לחם, צריך שיתנו לו איזה פרוסת לחם כדי שלא ימות. היו הרבה כאלה, רבי חנינא בן דוסא, שאגת אריה, שמות הכי קלאסיים בהיסטוריה היהודית, לא היה להם פת לחם לאכול. אז מה רואים מיד? שלא בהכרח מי שיש לו כסף השם אוהב אותו. לפעמים אדם אין לו מה לאכול, והקדוש ברוך הוא, איך אומרים, מת עליו. במה זה מתבטא? העולם הזה הוא במילא זמני, כערף עין. מה אתה עכשיו עושה משפט, שופט? חכה שתראה את ההמשך. מה? התחלה זה כלום. איך אומרים? במשחק כדורגל דקה ראשונה לא נחשב. בסוף 90 דקות סופרים ובודקים מי הרוויח. מי שמוביל לא בהכרח נצח בסוף, כן? כרגע הרשעים מובילים.
כן, אבל לא יותר רגיונים היו נותנים לו בעצם, לא יותר רגיונים היו מקלים עליו על הברדעת הזה, זה שחכם בתורה והכל, לא הגיוני שיהיה לו יותר קל ללמוד תורה, הוא לא יצטרך לרדוף אחרי הלחם?
אין כזה דבר הגיוני לא הגיוני. כל אדם וההיגיון האישי שהקדוש ברוך הוא יש עבורו, למשל, יש אדם שצריך לעבוד את ה...
אני לא מדבר על עושר, אני מדבר על...
כן, כל אדם יש לו ניסיון אחר בחיים. דרך אגב, גם מי שעני היום היה עשיר, ומי שעשיר היום היה עני, ומתגלגלים בכל מיני סיטואציות. בכל מקרה, אז חז"ל אומרים, דעת קנית, מה חסרת? אם יש בך דעת, לא חסר בך כלום. אז נתתי דוגמה מהאבן עזרא, מה זה? מה זה לא חסר לו כלום?
בעצם אין לו כלום.
אין לו כלום בחיים, חוץ מידע ותורה ודעת, באמת אין לו כלום. אז מה אתה מבין מפה? שבאמת כל שאר הדברים הם שוליים מאוד. אם יש לו בגדים, אם יש לו מיטה לישון, נכון שבעינינו...
זה לא לכבוד הקדוש
ברוך הוא. בעינינו זה דברים חשובים, בעינינו. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא והניסיון והנשמה של האדם, אלה דברים שהם מאוד שוליים. מה שבאמת חשוב, אם הצלחת להגיע למדרגה שיש בך דעת ואתה תלמיד חכם או לא, זה מה שחשוב. כל השאר זה שולי. לא, אז למשל האבן עזרא, התלמידים שלו ריחמו עליו. אמרו, תראה, הוא מסרב לקחת צדקות. הוא לא רוצה לקבל צדקה. מציעים לו, הוא לא רוצה. אז יום אחד אמרו, בוא נעשה תרגיל שהוא ילך ברחוב, נשים ארנק מלא בכסף, שימצא את הארנק. אז ראו שהאבן עזרא מגיע לארנק, הם עומדים ככה מאחרי השיחים, והם... שמחים שהוא תכף ימצא את הארנק ברחוב, סוף סוף יהיה לו כסף לאיזה כמה חודשים. אז הוא הולך, פתאום הם רואים שהעיניים שלו עצומות, עבר מעל הארנק. אז מהר הלכו, הרימו את הארנק. למחרת בישיבה שואלים אותו, כבוד הרב, ראינו את הרב הולך אתמול בעיניים עצומות, מה הסוד? למדנו, מה העניין ללכת עם עיניים עצומות ברחוב? אז הוא אמר, אני כל כך סבלתי מרעב באותו יום שכבר לא אכלתי כמה ימים, אז התחלתי ככה לחלש, אני היה לי חלישות הדעת, כמו שאתה אומר, לא עדיף שיהיה לו הרבה, שיהיה לו שיוכל לעסוק בתורה בנחת. מה שכתוב זה שעה אחת בצער שווה כמאה שעה אחת בצער שווה כמאה שלא בצער. כל שעה שאדם לומד תורה מייסורים, מכאבי גב, מבעיות פרנסה, מבעיות בריאות, מבעיות בשידוך, בעיות עם הילדים, בעיות עם הממשלה, וכו' וכו' וכו', אין נחשבת כמו מאה של אחד שלומד עם פייפ ומסגן. כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל נמדד לפי העמל וההשקעה, לא לפי התוצאה בהכרח. זה הכל לפי כמה הזעת בשביל המצווה, זה מה שנחשב. ככה, לכן קוראים לכסף בעברית דמים. למה? כדי שתדע שלא מחשיבים לך את כמה ניירות נתת, אלא כמה שעות מהחיים נתת. דמים, דם, דמי חנוכה, כן? שאם אדם נתן 100 דולר, שני יהודים נתנו 100 דולר. אחד נתן 100 דולר, לא נחשב לו כמעט כלום. מצוונת קטנטנה, למה? הוא מרוויח את זה בדקה. השני שנתן 100 דולר זה יום עבודה של 12 שעות. מי נחשב לו יותר? הוא נחשב לו שתרם יום מהחיים, זה נחשב לו שתרם דקה מהחיים. היי, נתנו אותו דבר. זה לא הולך לפי כמה נתנו, זה הולך לפי כמה הקרבת. מי נתן יותר הקרבה? הוא שעבד יום שלם.
רבנו, זה לפי מה שאתה אומר, מה עם הרב פינטו?
נכון, עם שם.
כן, עומד, מליין, מסגן, כסף, מה? זה לא מצווה? זה לא מזיע בשביל זה.
אתה יכול לשאול אותו בעצמך את השאלה, ותראה שהוא יסכים איתי. אתה יודע למה הוא יסכים איתי? כי אני והוא מסכימים עם השם. ככה כתוב בתורה. עכשיו שמע טוב. בני האדם מטבעם, מי שלא יהיה, נמשכים אל הנוחיות. זה לא אומר שהתורה צוותה עלינו לסגף את עצמנו ולסבול כל היום, לחפש לסבול. איפה אפשר לסבול? איפה אפשר לסבול? לא. התורה רק לימדה את היהודי, מה זה פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי, ובתורה אתה עמל. מה זה כל המשפטים האלה? שתהיה במצב שאם יביאו אותך לניסיון הזה שאתה צריך לאכול לחם יבש עם מלח, טוב לך. באהבה. באהבה, וגם זה טוב. ומים כמו איזה גמל ששותה מהשוקת, גם כן טוב. לא כמו היום, אף אחד לא רוצה לשתות מים מהברז. מפונקים. מה זה מים מהברז, רבי? מה, אתם שותים פה מהברז? אמר לי זה אחד. חשבתי שאני הגעתי מהחלל החיצון אולי. לא נאה לו, מלא תגיד איזה מיליארדר, בסדר, נו, התפנק. סתם אחד, לא יודע אם היה לו עבודה אפילו. כבר לא נאה לו לשתות מים מהברש, שמעתם איפה הגענו? איך אחד כזה יהיה תלמיד חכם? אני פעם אמר לי, הבן דונה שלי, הרב פרג'ון, אני מדבר עליו הרבה, אבל גם לא מספיק, לא מה שצריכים באמת להגיד עליו. הוא פעם אמר, לא לי, הוא אמר בדרשה, וזה מוקלט, אז שמעתי, הוא אמר, תלמיד חכם שיודע לקשור עניבה, צריך עיון עליו. מה הפירוש? מי הבין? מי שענק בתורה, שכל היום הראש שלו בתוך התורה, לא יכול להיות שהיה לו את העשר דקות האלה לבזבז על ללמוד איך קושרים עניבה. לא יכול להיות. מי שאוהב תורה, הוא לא מבזבז דקה מהחיים בלי זה. לא יכול לחיות בלי דקה מזה. ואני, למשל, איך אומרים? נאה דורש, נאה מקיים. רובנו גיבורים בדרשות, כשזה מגיע למעשים, נו, עובר בקושי, מספיק בקושי. אבל הוא במקרה אחד הבודדים, אם לא הבודד שאני מכיר בעולם הזה, שגם מקיים. פעם לקחתי שני אמריקאים לירושלים, היה לאיזה אחד מהם איזה עניין, הוא היה צריך לקנות שם איזה חלקה שם וזה. בקיצור, אמר לי, שמע, אני צריך מישהו שמבין עברית שיבוא איתי, בוא ניסע ביחד, הזדמנות, נעשה טיול, נראה מה זה קברות צדיקים. פעם ראשונה שהוא נסע לארץ. אז נסענו לשם, אמרתי לו, בוא, אני רוצה להראות לכם איך חיים הצדיקים פה בירושלים. הוא גר בדירת חדר, 10 ילדים יושנים אחד על השני בסלון, כל הקירות, מרוב הכובד של הספרים, המדפים כולם שבורים, הכל ככה באלכסון. רציתי שיראו מה זה, למה הבן אדם הזה גר באיזה בית של 10 מיליון דולר פה, בפורסט היל גארדן. רציתי שיראה מה זה באמת אנשים צדיקים, שיקבלו קצת זעזוע. לפעמים אומרים תמונה אחת שווה כ-1,000 מילים. אז אמרתי להם, כשהגענו לחנייה שם ברחוב ממול של הסופרמרקט, אמרתי להם, אני מוכן לעשות איתכם התערבות. היה אולי, אני חושב, 10:45. ידעתי שזה השעות היחידות שאני יכול לתפוס אותו בבית, הוא בערך בא ב-10 ומשהו אחרי שהלך ב-4 בבוקר, כן? אז אמרתי להם, איך שניכנס לבית, אחרי שהוא איזה 15-16 שעות למד תורה בישיבה, אני מבטיח לכם שניכנס לבית, הוא אמנם בבית, אבל הוא בתוך הגמרא. אומרים לי, מה, אחרי כזה יום יש לו עוד סבלנות ללמוד תורה בבית? אמרתי להם, הם לא יכולים לחיות דקה בלי זה. אמרו לי, לא, לא נראה. אמרתי להם, לא, נראה, איך שנכנסנו, הוא גר בקומת קרקע, קומה ראשונה, הדלת הייתה חצי פתוחה, איך שפתחתי את הדלת, גם הבית קטן, אין איפה ללמוד, אז הוא עומד עם הסטנדר בעמידה, טמבוק לדלת, יש מין איזה משדרון קטן, מלא ספרים בפינה, הוא עומד ככה בפינה ולומד. גמרנו, השניים האלה חזרו בתשובה, רק מהמראה הזה. התחיל לדבר איתם קצת, באנגלית שבורה קצת וזה. אז הוא אמר, איך יכול להיות שהיה לתלמיד חכם זמן ללכת, לעמוד מול המראה, לנסות ככה ולנסות, אם לימים, זה לא יוצא על ההתחלה. צריכים ללמוד איך לקשור עניים. יש כאלה 20 שנה שלהם עדיבות לא למדו. קורא לבן שלו. אז הוא אמר, איך יכול להיות, כמובן שהוא קצת מקצין, כן? אתה רק להבין את העיקרון. איך יכול להיות שמי שאוהב את השם, היה לו זמן של השטויות האלו. זה הנקודה. פעם הוא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, במה כבודו חלש? איזה מצווה? הוא היה ענק שבענקים, כולם ידעו שזה זה לא בטוח שזה בן אדם בכלל, זה מלאך. גם כל התורה, גם כל הקבלה, שיא השלמות במידות, מלא ביסורים, משהו לא יאומן כי סופר. אז הוא בא, רצה ללמוד במה הוא חלש. מה החולשה שלו? אמר לו, איזה מצווה לרב קשה לקיים? נו, אני אתן לכם ניחוש אחד. איזה מצווה קשה לו לרב לקיים? מה הייתם אומרים? הייתי חושב, אני, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אנשים חושבים, זה שאתה אוהב את כולם ומשתדל להיות נחמד לכל אדם, אתה מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. מה פתאום? התורה אמרה כמוך! כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך? את אחיך אתה אוהב כמו שאתה אוהב את עצמך? אפילו את אשתך אתה לא אוהב כמו שאתה אוהב את עצמך. היום זה כבר לא חוכמה, כן? אבל אפילו אלה שבאמת אהבו את הנשים שלהם. כן? אז מה הנקודה פה? אני אתן לכם דוגמה מה זה ואהבת לרעך כמוך. אתה מגיע לשכונה, לא עלינו היה פיגוע. אז או שאומרים ילד נפל מקומה שנייה ומת. לא עלינו, כן? אז עכשיו מה קורה לך? אתה מסתכל, זה הבניין שלך, ואתה רואה שזה מהפרנס, זה יכול להיות היה שלך, אתה לא יודע מאיזה קומה הוא נפל. אתה רץ, כולך, כל הגוף שלך, קרח, כפור, כולך בלחץ, דפיקות לב, אתה רץ, מחפש, צועק, משתולל, אתה כבר לא שולט בעצמך, נגיד היה לך תיק עם כסף, דברים, כבר הכל לא שייע, לא אכפת לך מכלום. קודם כל מה אתה רוצה? לגלות שהילד שלך בסדר. עכשיו נגיד רצת, אז השכן אומר לך, תירגע, זה לא הבן שלך, תירגע. זה הבן של השכנים ממול. הוא יושב מהר על הזה, מדליק סיגריה, נרגע. זה נראה, זה אחד שלא מקיים, מצוות ואהבת לרעך כמוך. מבחינת המצווה, החיוב שבתורה, הוא היה צריך לסבול בין בזה בן שלו, בין זה בן של השכן, בדיוק אותו דבר, לכן זה לא שייך לרוץ בכלל. איך שהוא שמע שנפל ילד, הוא היה צריך להתמוטט, להתעלף על הרצפה, בין בזה הילד שלו, בין בזה הילד של השכן שהוא אפילו לא מכיר.
אתה מכיר בן אדם בדור של היום שמסוגל
להגיע לרמות
זה. אז לכן אמרתי, אם היית שואל אותי איזה מצווה הוא לא יכול לקיים, הייתי ישר שם את הדגש על המצווה הזאת. זה מצווה שכמעט לא ניתן לקיים אותה. כמעט. אם התורה אמרה שאפשר, אז אפשר. אבל כנראה שבימינו לא נזכה לראות כאלה אנשים. כנראה. אז הוא ענה לו, יש מצווה, או יותר נכון עבירה, ללמוד תורה בתוך השירותים. שאדם עושה צרכיו בשירותים, שירותים זה מקום טמא, שם החיצוניים, כל הכוחות של השטן שולטים, אסור שם לדבר דברי תורה, להרהר דברי תורה. מי שבא לו מהמחשבה של דברי תורה בתוך השירותים, צריך מיד לחשוב על כל מיני עניינים אחרים, אני יודע, על הגינה, על הגנן, על העבודה, על המשרד, תחשוב על החשבונות, על הבילים, אל תחשוב דברי תורה בתוך השירותים. עכשיו, האדם ממוצע כמה זמן יושב בתוך השירותים ביום? נגיד 20 דקות ביום, בסדר, הוא נכנס לתוך השירותים. הוא אמר לו, אני לא מבין איך אפשר לקיים את המצווה הזאת, לשבת בשירותים ולא לחשוב ולא להרהר בדברי תורה, זה בלתי אפשרי. שומעים? איפה נתחבא אנחנו בבושה? כל החיים שלנו לא חושבים 20 דקות דברי תורה. הוא הלך נגיד 10 דקות, מי יודע, אולי 2 דקות. כל אדם והמזל שלו בשירותים. יש כאלה סובלים בשירותים. אחד, הגמרא אומרת, מי שיש לו בעיות בבטן, זה על חשבון הגיהנום שלו. כבר מתחיל לקבל את הגיהנום בעולם הזה. יש כמה דברים שמורידים את הגיהנום של האדם. אחד זה אישה רעה. אישה רעה מצילה אותו מהרבה צרות אחר כך. ודקדוקי עניות, אדם שעני ולא יודע מה אלו לאכול, והוא כל הזמן ככה בלחץ של להביא מזונות לבניו, זה גם כן מוריד לו מהגיהנום. ואדם שסובל מהבטן, מאיים, חולי מאיים יש לו. מה שנקרא בימינו עצירות, בעיות בקיבה, אולקוס, כל הדברים שקשורים למאיים. אם ככה זה כבר טוב. אתה משווה את זה למה שיהיה אחר כך, כן? אז הוא אמר לו, אני לא יודע איך אפשר לקיים כזה דבר. בקיצור, האבן עזרא, כבר שכחתם ממנו, הולך ברחוב, ושואלים אותו התלמידים, למה הלכת בעיניים עצומות? אז הוא אמר להם, הייתי רעב מאוד מאתמול כבר, לא מצאתי פת לחם. אז התחלתי להישבר בנפשי, אז ידעתי שזה ניסיון בשבילי, אני חייב להתחזק באמונה. אז התחלתי לחשוב, אם הייתי עיוור, הרי הייתי הרבה יותר גרוע ממצבי. אני לפחות רואה צבעים, אנשים. תאר לך שהייתי עיוור. נו, עיוור שבע, אבל עיוור. לא רואה כלום, הכל חושך, כל החיים שלו. אז התחלתי לדמיין איך החיים של עיוור. החלטתי שעה להיות עיוור. אז עצמתי את העיניי וניסיתי שעה לתפקד כדי שאני אבין כמה בר מזל אני, שאני רק קצת רעב. אז הוא הלך, אז אמרו לו התלמידים, אם אתה היית כברן, אף אחד לא היה מת. שמנו לך ארנק על השאל הרצפה שתיקח, שיהיה לך קצת פרנסה, כי צדקה אתה לא רוצה. שמנו לך ארנק על הרצפה, בדיוק בשעה הזאת החלטת להיות עיוור. זה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. נחזור להתחלה. מה זה עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו? קודם כל, אמרתי לכם שהרמב״ם הסביר, כל איסורי הקראת שבעולם, אחרי שהתחרטת, אחרי שהפסקת, אחרי שהתביישת, אחרי שעשית וידוי כל יום, שלוש פעמים, לא מספיק לחפר את העבירה של איסורי קראת. לא התחפר עדיין. הגיע יום כיפור, כל היום צמת, למדת, קראת תהילים, התפללת, בכית, לא התחפר האבון לגמרי, עוד פתוח הקייס. מתי מתחפר? על איסורי קראת, לא לטעות, לא על כל עבירה, יש עבירות שאתה מוחק אותם עוד לפני שהגיע יום כיפור. אני מדבר על כל מקום שכתוב ונחרטה הנפש, אכלת חמץ בפסח, עשית עבירות מין, חיללת שבת, עבדת עבודה זרה. מה כתוב? איסורים הבאים עליו מחפרים לו את האבון, רק איסורים, איסורים ביוד, סבל. אם הבן אדם לא יקבל כמות מסוימת של סבל, ידע שהתשובה שלו לא מושלמת. לא יכול להיות שמהרגע שהוא חזר בתשובה עד שהוא מת, לא יבואו עליו איסורים. אם לא באים עליו איסורים, התשובה שלו היא רחוקה מהאמת. זה לא יכול להיות, כי ההלכה היא שהוא חייב לקבל איסורים על כל האיסורי קראת שלו. עכשיו, איסורים זה לאו דווקא סרטן והקרנות וניתוחים. איסורים זה, יש לו בעיות. הוא בא לטלפון ציבורי, הוא מחפש קווטר, ויצא לו 10 סנט, וקר, רוחות. זה גם איסורים. איסורים יש לו קסקסים, גרד לו הראש, זה איסורים. איסורים זה יש לו עצירות, הוא סובל קצת, מתעכב, הוא בלחץ, יש לו רכבת לתפוס. איסורים זה להפסיד אוטובוס, איסורים זה להזיע כל היום בבני ברק, בבלחות. ברור שזה טובה, אמרתי שכל התכלית של האיסורים זה למחוק את האבונות, זה בטוח לטובה. אבל אני מביא כמה דוגמאות של איסורים שאנשים לא מחשיבים את זה כאיסורים. הגאון מווילנה נתן שיעור בישיבה שלו, הוא תיאר את מסכת גיהנום מהספר ראשית חוכמה. לפני 500 שנה בערך, 450 שנה, היה איזה מקובל ענק שקראו לו וידש, הוא כתב ספר נקרא ראשית חוכמה. רוב הישיבות לא מכניסים את הספר הזה, אין להם אומץ. למה? מי שקורא בספר הזה, שתי אפשרויות. או שהוא מיד נהיה צדיק הדור, או שהוא כבר לא יכול לתפקד יותר כל החיים, גמרנו. נכנס למערה שחורה, לייאוש טוטלי. שהוא רואה מה עונשים על כל עבירה ועבירה בגיהנום, גמרנו. הוא אומר, אני מוותר, גמרנו, אני נכנע. מה שיהיה, יהיה. כאשר עבדתי, עבדתי. מכירים את המצבים האלה? כמו אחד שפושט את הרגל, הוא כבר אומר, אתה יודע מה, להזזל הכל. אני עוזב את הביזנס, עוזב את הכל, יש לי כסף לכרטיס, נוסע לאונולולו ונעלם מהעולם. מה עכשיו גונבים לך את כל הדברים, הטלוויזיות, המחשבים בחנות? כאשר עבדתי, עבדתי. יש כאלה גם ככה מתגרשים. כל כך סובלים עם האישה שאומרים, אני עכשיו לא אחזיק איתה עוד שנתיים בבתי משפט ויכוחים על הרכוש, ואני אצטרך בגלל זה להיות איתה בבית. קחי הכל, לכי עד וכל הזה, ולא אכפת לי לקחת איתי איזה תיק והכל, וללכת לנסות להתחיל מחדש. למה? כאשר עבדתי, עבדתי. זהו, ותר. רוב ייאוש, זה הנקודה. אומר הגאון מווילנה, הסביר להם מה זה ראשית חוכמה, ואחד התלמידים של הגאון מווילנה, לא לטעות, כך את כל הרבנים בעולם לא ישבו אליו. תלמידי הגאון מווילנה, לפני 250 שנה, נכנס למשבר נפשי. אז לאנשים היה הרבה יראת שמיים, לא כמו היום. לומדים, אחרי שעה כבר חוזרים לשטויות שלהם, לכדורגל ולגרעינים. שוק התקווה ושוק הקרמל, יאללה ביתר. האנשים היה להם קצת שכל פעם, לא כמו היום. היום בן אדם אין לו שום רמה, מה יש לו, איזה רמה יש לו. כל הזמן חפש רק לאכול וליהנות ולרקוד ו... זה הרמה של האנשים היום. הגיל פה, הגיל שם, קעקוע, פרח פה, אחד שם, לעשן איזה צינגלה. היום הוא פה, מחר הוא בקבר. איך אומרים? אכול ושתו כי מחר נמות. אני פעם שלחתי מכתב לבן דודה הזה שלי, הרב הזה פרג'ון, אמרתי לו, איך נגמלים מהמוזיקה? מוזיקה, אתם יודעים, היה להקות, מנגנים מוזיקה יפה. קשה. יש לבן אדם יצר הרע, רוצה לשמוע את זה. אז הוא שלח לי מכתב, עד היום אני זוכר את זה, 15 שנה. הוא אומר לי, ברוך השם, התקדמת מאוד. למה? מה הוא כותב שם? עכשיו ששאלת אותי איך מתפטרים מזה, סוף סוף הבנת כמה אתה חולה. לפני זה, עוד לא ידעת שאתה חולה, איך תתקן? איך תלך לרופא? אתה לא יודע איזה מחלה יש לך. עכשיו שגילית מה המחלה, אתה יודע איזה זריקה צריכים, אין לך ויטמין B12. אתה הולך שתי דקות, נים לך זריקה, נהיית אריה. אתה כל הזמן עייף, יושן, נרדם על ההגה, למה? חסר הכל קצת ויטמינים. אתה לא אוכל בשר, לא אוכל דגים, אין לך ויטמינים מהחי, כי אתה, אני יודע מה, צמחוני, גם כן המצאה שהמציאו, צמחוני. אתה מבין? אז חסר לך ויטמין B, אתה הולך לרופא, שתי דקות, זריקה קצרה, ונהיית אריה. ואם לא, 10 שנים אתה סובל. כל שיעור אתה נרדם, בנהיגה אתה נרדם. רק התיישבת עם האבטיח מול המשחק של ביתר, תוך דקה, התעוררת כבר 4-0. מה קרה, משה? אני כל הזמן עייף, יש לי דוד כזה. איכשהו מתיישב, נרדם, ומתחיל לנחור. אין מה לעשות, למה? כל אחד והבעיות שלו. אחרי בערך חודש, התלמיד הזה התחיל קצת להתאושש. היו באים התלמידים לחזק אותו, הוא היה יושן, לא עושה כלום, מרוב ייאוש. הביאו אותו לגאון מווילנה. הוא נכנס אל הרב, הוא אומר לו, גמרת עליי. זהו, אני לא מתפקד מאז אותו שיעור שנתת על מסכת גיהנום. אמר לו הרב, כמה חבל. הייתי צריך להגיד עוד משפט אחד, ולא היית נכנס למראה השחורה הזאת שנכנסת אליה. עוד משפט אחד שכחתי לומר. שאיסורים בעולם הזה הם תחליף עבור הגיהנום. זאת אומרת, מי שסובל בעולם הזה איסורים ועמל בלימוד התורה שלו, בחום, בקור, בהליכות, במחלות, בבעיות, ילדים, אישה, פרנסה, כמו רוב העולם סובל במיוחד היום, זה בא על חשבון הגיהנום של העולם הבא. כמה שאדם סובל יותר בעולם הזה, פחות הוא סובל בעולם הנצח. אז עכשיו מה אתה בוכה? סיפרתי לכם פעם את המשל, איזה גוי היה מפוצץ איזה יהודי במכות, הורג אותו. עבר המלך, המלך תפס את הגוי הזה, הביא אותו למשפט, שואל את הגוי כמה מכות נתת ליהודי, אומר לו בערך 100, הוא פחד לשקר, סוף כל סוף זה המלך. אמר לו ליהודי, זה נכון שהוא יקע אותך 100 מכות? אומר לו כן, תן לו $1,000 על כל מכה שנתת לו, זה הפסק. מתחיל היהודי לפקוט, שואל אותו המלך, מה לא דנתי דין צדק? אומר לו, לא, אתה 100%, אתה מלך צדיק וישר. איך אומרים, אל אמונה ואין אבן, ועוול צדיק וישר הוא. אתה משהו, אז מה אתה בוכה? אומר, אם ידעתי בזמן שהוא שובר לי את העצמות, שעל כל מכה אני מרוויח $1,000, הייתי רוצה שייתן לי 1,000 מכות, לא 100 מכות. זה אנחנו. כל הזמן התלוננים, בוכים. מה יהיה עם הפרנסה? אין פרנסה. צריך לחתן את הילדים. צריך זה. מה יהיה מחר? מה אתה דואג? אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא לא סובל אנשים שדואגים מה יהיה עוד שעה? לא סובל כאלה אנשים. כל העניין של החיים האלה, שיהיה לך אמונה גדולה בהשם. יש לי משכנתה עוד 10 ימים. תפתח בי, מה? עד היום איך שילמת משכנתה? מהעבודה שלך בקרן קיימת? מאיפה הבאת כסף עד היום? מי נתן לך אוכל וחמצן עד היום? אז מה, בעוד 10 ימים יש לי איזה מוגבלות? פתאום אני לא יכול להביא לך את הכסף למשכנתה? אם לא הבאתי לך, סימן שאני רוצה שתתחיל לפקוט. תתעורר, תתקרב אליי קצת. מספיק להיות שענן. מאיפה לומדים את זה? בתורה. הקדוש ברוך הוא זרק מן מהשמיים. מה אמר? לא להשאיר למחר. מה אכפת לך? אני רוצה להשאיר למחר 0.5 פאון מן. מה יש? מה האבון שלי? מה, שדדתי בנק? מה עשיתי? גילוי עריות? רוצה לשים קצת פופקורן בצנצנת לאכול את זה מחר לארוחת בוקר. מה הבעיה? בא בבוקר הכל תולעים. אמרתי לך לא לחסוך למחר. איך אומרים חז"ל? מי שיש לו מה לאכול ולשתות להיום ושואל מה נאכל מחר, הרי הוא מקטני אמונה, קטני אמנה. אין לו אמונה בהשם. כמה דתיים מתרברבים שיש להם אמונה, בפועל אין להם 1% אמונה בהשם. סתם דיבורים עליבאבא. אין להם שום אמונה. למה? שמישהו הקפיץ להם צ'ק, הם מסוגלים לרצוח. רק אתמול דיברתי עם איזה מישהו שעשה איזו עסקה עם דתי אחד, והדתי הזה קנה ממנו דירה בזמן שהמחירים היו מאוד נמוכים. אחר כך בשכונה הזאת התחילו לעלות המחירים. עכשיו הדתי הראשון שקונה את הדירה נתן בערך 70% מהכסף, הוא צריך להביא עוד 30 עד סוף הבנייה. בינתיים הוא כבר הגיע המועד התשלום והוא לא משלם. אין לו, הוא לא מסיק את ה-30%. עבר התאריך כבר ב4 חודשים. והחוזה אומר שאם הוא לא מביא את הכסף, הוא מחזיר לו את מה שנתן, והוא אין לו שום מחויבות אליו. אז הוא אומר לו, בוא קח את הכסף שלך, יש לי קונה אחר על הדירה בכמעט כפול. אז הוא בסדר, המוכר הוא אגון, הוא לא רמאי, לא עמדת בהסכם, תפסיד, מה אתה רוצה ממני? אז הוא מספר לי, היית צריך לראות איזה פה הוא פתח עליי. זה אחד שלומד 10 שנים בכולל, אומר לי. זה לא איזה אחד מהרחוב משוק הקרמל מוכר אבטיחים. זה אחד שאתה תראה אותו עם הפאות שלו, הוא יכול לטטות את הכביש בזמן שהוא הולך. והסומבררו שלו מוריד ראשים. אומר, אני אשתה לך את הדם, אני ככה, אתה לא תוכל ללכת ברחוב, אני אשים פוסטרים שלך בכל ירושלים. כן, אני יודע מה. העיקר הוא חושב שיש לו אמונה. נו, זה אנחנו, אנחנו יותר טובים ממנו. גם אנחנו כמוהו, מי יותר מי פחות. רק אנחנו, אולי יש לנו קצת יותר קלאס, מתביישים, אני יודע, לדבר ככה. קווה לפחות. הוא גם כבר רק הגיע לכסף. איך אומרים? אדם נמדד בכיסו, כוסו וכעסו. שלושה דברים שנשמעים אותו דבר. כיסו, כוסו, כעסו. מה, בזה האדם נמדד. אם אדם כל דבר כועס בטראפיק, הוא עצבני. עשו לו איזה תרגיל, הוא הופך עולמות. אשתו רק מצייצת, הוא מוכן כבר לגמור עליה. הילד, אני יודע, איחר בלילה, הוא משאיר אותו לישון ברחוב. יש איזה נהג מסעית בארץ, היה קריזיונר, סיפור אמיתי, קרה לפני 10 שנים בערך. יש לו המסעיות שיוצקים מלט, מכירים את המערבלי בטון? הוא היה גר בחולון, הבן אדם הזה, יש לו בית פרטי עם חנייה. הוא עשה במיוחד חנייה ארוכה שהמסעית תיכנס, ברחוב קשה למצוא חניות לכזה אוטו. בקיצור, ראו כל הבית שהוא בנה שיהיה לו חנייה פרטית. עכשיו הוא צריך להיכנס לחנייה ברוורס, אתם יודעים מה זה מסעי, זה לא פשוט להיכנס קדימה. אז הוא שם שם שלטים לא לחסום את החנייה. ואתם יודעים, שלטים שכבר צריכים, הבן אדם כבר צריך להבין שאם אתה מסתבך עם הבן אדם הזה, הלך עליך. כבר מסביר לך לפי השלטים, אתם מכירים את אלה ששמים, איפה אתה הולך? מה הבא? ברח? בוא הנה. קיבל טלפון, אה? חייב לעוף. כיבוד אבאים. שמענו, כן. בסדר. לך תביא גם את האבא לפה. בקיצור, ההוא, המערבל בטון, בא להיכנס לחנייה, מה הוא רואה? מכונית עומדת לו, לא חוסמת לו את החנייה, בתוך החנייה שלו. מכונית חדשה, ברן ניו, עומדת בתוך החנייה. אתם יודעים, עלה לו הסעיף, איך אומרים? אדם כבר נוזל לו מהאוזניים. אני אראה לו למנובל הזה. לקח עליו רוורס, פרק עליו את כל המלט. עשה לו הר של מלט על הגב, ועוד הוא בא עם העט, יש לו עט בגרז', הוא ככה דואג על הדלתות, ככה לצפות לו את כל האוטו במלט, שלא יוכל לפתוח. אתם יודעים, אחרי שעה גמרנו, זה הלך האוטו. עכשיו שהוא נרגע, איך אומרים, הפיג את כעסו, נכנס לתוך הבית, פתאום כל המשפחה, דודים, סבא, סבתא, כולם, סופרייז! סופרייז! הבן שלו מוציא, אבא, החלום שלך התגשם, סוף סוף קנינו לך אוטו חדש. גמר על האוטו, ועוד אין ביטוח, זה רק הביאו מהמפעל. הלך הכסף. זה נקרא אדם נמדד בכעסו. מה זה אדם נמדד בכוסו? ראיתם את אלה ששותים ככה? באים אליך הביתה, שב איתך בשולחן. שגע אותך. רבע שעה יושב. שלא לדבר על אלה שגם תוקעים איזה גרפס, בכלל גמרו לך את השבת. אז לפי זה רואים אם הוא בעל חיים או אם הוא בן אדם, עם מידות, אם יש לו נימוסים. לפי הכוס שלו רואים מי הוא. האמת, חזה לא אמרו ככה. כנראה הם עוד לא ידעו שיש אנשים שישתו ככה. הם אמרו שמי ששותה ככה, תראו, בלגימה אחת. ככה אין לו דרך ארץ. צריך לשתות בכמה לגימות ובשקט. מי שמרביץ אותה, אתם מכירים את אלה שככה שופכים את כל הבקבוק במכה אחת?
אבל בכוסו מדובר השתיינים,
השיקורים.
השיקורים.
לא, בכוסו, מה זה בכיסו? כסף. לפי הכסף רואים מי הבן אדם. מי שבאמת יש לו אמונה בהשם. אני שאלתי פעם את הרב אדרת, על בית דין, לקחת מישהו לבית דין וזה, אז הוא אמר, מה? מי שהולך לבית דין אין לו אמונה בהשם. ככה, אתם יודעים, זה פצצה, אתה לא רגיל לשמוע כאלה דברים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מה? מי שמגיע לו כסף, שגנבו לו, שרימו אותו, שלקחו לו כסף שהוא שלו, נקי, טהור. השם עיוור? מה, השם לא רואה שלקחו למישהו חף מפשע כסף? הוא חייב להחזיר לו את הכסף הזה. מה זה? הכסף הזה נרשם בתיק של הקדוש ברוך הוא, זה המשכורת שלו. מישהו גנב לך את המשכורת שלך, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך את זה, נפגעת, אם אתה חף מפשע, הקדוש ברוך הוא מחויב להחזיר לך את הכסף הזה, כי הוא רצה שיהיה לך את הכסף הזה, מי יכול ללכת נגד השם? אם לא יחזיר לך, תשמח, במקום שיקחו אותך מי יודע איפה אחרי שתמות, לוקחים לך את הכסף בעולם הזה, על מה שגנבת, מה שרימית, מה שזייפת, מה ששיקרת, מה שעבדת על הלקוחות. כל דבר יש סיבה, מה? עכשיו, אם אתה הולך לדין תורה, וניצחת בדין תורה, אם לא מגיע לך הכסף, אז מה שקיבלת ממנו בדין תורה, עוד יומיים, עוד שבוע, שבועיים, תפסיד במקום אחר, יכול להיות יותר גרוע. ואם מגיע לך והפסדת בדין תורה, באמת תקבל את זה, אז שמה צריך דין תורה? אז הקשיתי לו קושייה. אמרתי, אבל תראה, חצי מהתורה זה דיני ממונות. כל הגמרא, במסכת בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא, כל זה זה דיני ממונות, שכנים, מריבות, ירושות, כן? מציאות, גניבה, גנב, כפל, כל זה, מה זה כל זה? אז התשובה שלו חד משמעית אמת. התורה נתנה את התשובות לכל הרמות של האנשים. יש אנשים שהם קטני אמונה, מה שנקרא בימינו לוזרים. אין להם אמונה, אין להם כלום, הם כל הזמן חיים בחרדות, בפחדים, מה יהיה, יפטרו אותי, מה אני אעשה, מה נעשה, איפה נביא כסף, איך אני חתן את הילד, כל הזמן הוא חי בפחדים וזה, ובסוף הכל לכולם בסוף מסתדר. הכל מסתדר לכולם. אני יכול לספר לכם מעצמי, אני זוכר שהייתי ככה נער, הייתי רואה כל ערב אבא שלי עומד במעקה בארץ, מעשן סיגריה ובהירורים. לא מספיק עובד קשה, בא אחרי יום עבודה קשה, עומד במרפסת שעה, שעתיים במחשבות. כל הזמן הייתי אומר לו, על מה אתה כל הזמן חושב? מה היה אומר לי? אני חושב על אחותך, מה יהיה איתה? אמרתי לו, מה יהיה איתה? הוא אומר, תראה איזה ביישנית היא. היא לא מסוגלת לדבר עם גבר, להגיד אפילו שלום, רק אומרים לה שלום, היא מתחבא מהבושה. איך היא תתחתן? מאיפה עכשיו אנחנו נמצא לבחור שהיא תסכים לצאת איתו? היא מתביישת מהצל שלה, הוא אומר לי. אז אני הייתי עוד בטיפשותי, כן? לפני שעוד ידענו תורה ודברים כאלה כמו היום, באינסטינקט של היגיון, הייתי אומר לו, תראה, כל העולם, הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד בסוף, מה? כך אני הייתי אומר, מה אתה עכשיו חושב על הדברים האלה, עורק את עצמך, ואם היא בסוף תתחתן בקלות עם בחור טוב, אתה תצטער על כל השעות שבזבזת. וכך היה. כך היה, יצאה עם בחור אחד, נגמר הסיפור, זה היה שידוך שלה, יופי של בחור, בלי העינרה, יופי של, מכבד אותה כמו מלכה, הלוואי על כל עם ישראל שיהיה להם ככה בעל כזה. אז מה, כל האלפי שעות שבזבז במשך שנים, זה הפסד של חיים, נטו. זה נקרא קטן אמונה. אותו דבר קנאים. קנאים עוד יותר גרוע. הוא רואה אדם, הוא קנה אותו חדש, הוא סובל. מה אתה סובל? מה אתה אומר? הוא לא שן בעלה למסכן. משה, למה אתה מתהפך כבר 4:00? מה הוא יגיד לה? השותף שלי בביזנס קנה אותו חדש? השכן קנה מרצדס? מה הוא יגיד לה? פעם הרב זילברשטיין סיפר שהוא נסע בדרך לירושלים והייתה תאונה קטלנית. והיה שם מכונית מפוארת עם ריפודי אור. אתם יודעים, בישראל זה עולה הרבה כסף. פה אחד אין לו מה לאכול, אין לו כסף לדלק, קונה BMW חדש. על חשבון הבנקים. בארץ אין חוכמות. אם יש לך BMW, חייב שיהיה לך כסף. זה לא כמו פה. פה אני כבר ראיתי אנשים, באמת, לא מגזים, שיש להם חוניות של $100,000 ואין להם כסף לדלק. אין להם כסף לדלק. לא יכולים לנסוע, אין להם כסף לדלק. תהרוג אותי איך זה יכול להיות. בארץ אין כזה דבר. אין כזה דבר. הבלוף הוא יותר קטן בארץ. אז הוא אומר הרב זילברשטיין, כשקנה הבן אדם הזה את האוטו, מי יודע כמה קינו בו, חברים, השכנים, הבני דודים, כל הצרי עין למיניהם, אם הם רק ידעו בזמן שהם יושבים ימים וחודשים ומקנים באוטו הזה, שהאוטו הזה יביא חורבן על הבן אדם הזה ועל המשפחה שלו, מי היה מקנה בו? נכון או לא? כמה אנשים קינו בגיידמה כשהוא הגיע לישראל והתחיל לפזר מיליונים והכל? אם היו יודעים שכל מה שהוא עושה בסוף יקבור אותו חי, מי היה מקנה בו במסכן הזה? רק מהעין הרע של האנשים קרא לו את הכל. כן? אותו דבר לביוב. הלך קנה בית ב$100 מיליון באנגליה, עשה את טעות חייו. הביאו, צילמו, פרסמו את זה באינטרנט, אחרי שבוע הוא התחיל להתמוטט. ככה, כל עבר הסמוי מן העין שורה בו הברכה. ככה כתוב. כל דבר שאתה מבליט, זה מה שבסופו קובר אותך. ההבלטה הזאת, השוויץ הזה, אם יש לך מזל, בעולם הזה אתה משלם את המחירים, לא, אחר כך יהיה הרבה יותר גרוע. אם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם משהו, האדם הזה צריך בסוף חייו לדווח דין וחשבון מה הוא עשה עם המשהו הזה. אין דבר שקיבלת מהקדוש ברוך הוא שעובר ככה חופשי בדין. כל דבר וכבר מתעכבים איתך על כל הרהור והרהור, כל מילה ומילה, אתה צריך לדווח מה עשית בזה. קיבלת מכונית, כמה פעמים לקחת העניים באוטו טרם, כמה פעמים אחרי השיעור ראית שיש איזה אחד שעכשיו צריך ללכת הרבה ברגל והצעת לו לקחת אותו, כמה פעמים הסעת אנשים לכל מיני מקומות שלא היה להם איך לנסוע, ואתם יודעים, אוטו זה אפשר לעשות באוטו הרבה הכנסת אורחים, הרבה פעמים אנשים עומדים ברחוב, עוצרים טרמפים, מתעלמים מהם, בארץ חיילים, לא משנה, כן?
אבל היום לאור המצב מי יוצר לטרמפים?
בסדר, יש לך טענה, צודק. אני אומר במצבנו, נגיד במונסי, בקווינס, נו, מה המצב? אפשר לעצור, רואים איזה אחד עם כיפה, כובע שחור, אתה יודע, זה יהודי, בחור ישיבה. לא תמיד מתייחסים אליו, לא תמיד. עכשיו, בבית, אדם קנה בית גדול, מלא חדרי שינה, מפחד להביא זבוב לארח אותו אצלו בבית. של מה קנית כזה בית? הרי על הבית הזה תצטרך לתת דין לחשבון. אתה מביא אורחים בשבתות, אתה קרוב לאיזה בית כנסת, אתה בא לרב, אומר לו כל פעם שיש לכם שמחה ואתם צריכים לאורחים, יש לי חדרים בשבילכם בחינם, ושם להם עוגות ושתייה, כמו שכל החרדים במונסיון עושים. כל בית שני זה בית הכנסת אורחים. לא צריך להכיר. בעיר, אתה בא לשכנים, יש לנו שמחה, אנחנו צריכים 50 חדרים. תוך דקה יש לך 50 חדרים. אין בעיה בכלל, עוד רבים איתך שכנים, יש לי עוד חדר, תבוא, לא, תבוא אצלי, לא צריך. ככה זה, עולם אחר, מה אתה חושב? כל דבר כסף, כל דבר מה יצא לי מזה? זה לא מה שקדוש ברוך הוא מחפש. קיצור, על כל דבר צריכים לתת דין וחשבון. אדם קונה חליפה, למה קנית? להשוויץ בחתונה או לכבוד שבת קודש? אם זה לכבוד שבת קודש, מצווה לקנות חליפה. ללכת להשוויץ עבירה. אותה פעולה, מצווה עבירה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ממשיך הרמב״ם בהלכות תשובה ואומר ככה. איסורי קראת, רק היסורים, ביוד, ייסורים שבאים על האדם, גומרים את הניקיון של האבון הזה. ויש עבירה אחת שהיא מעל הכל. שאפילו בא לאדם ייסורים, בא יום כיפור, בא ייסורים, התחרט, התבייש, עשה וידוי, ביקש סליחה, שום דבר לא מחק את האבון. מה זה חילול השם? מה זה חילול השם? חילול זה בא מלשון חול. למה קוראים לחילונים חילונים? חלק חושבים כשזה בא מהמילה חולנים. זה לא נכון. זה בא מהמילה חול. קודש וחול. יש קודש, קדוש, ויש חול. מה זה חול? איך אומרים באנגלית? ordinary. פשוט, normal, ordinary, חול. זה חול. מה זה קודש? מובדל, מופרד, מיוחד. זה נקרא קדוש. קדוש פירושו מובדל. ספשייל. אז לוקחים את הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש והופכים אותו לחול, זה נקרא חילול השם, מבזים שם שמיים ברבים. איך עושים את זה? יש לו כיפה על הראש ותפסו אותו גונב, פרסמים עליו בטלוויזיה, פרסמים עליו בעיתון, או אפילו כמה אנשים ברחוב ראו אותו, אמרנו הוא גונב למישהו חנייה, הוא ממהר למניין בבוקר, כבר 7:15, עוד שנייה כבר מתחיל 18, הוא התעורר מאוחר, אתמול הוא ישב לראות כדורגל עד 2 בלילה, אז עכשיו הוא כבר הכל בלחץ, הקפה עוד לא התקרר, הוא חייב קפה, אם לא הוא לא יכול להתפלל. אז עד שהוא גומר עם הקפה ועד שהכל, עד שהוא הגיע לבית הכנסת, עוד 4 דקות מתחיל התפילה. אז הוא בלחץ, אז פתאום עכשיו יש איזה חנייה, אבל מישהו שם עומד לפניו. אז הוא משחק אותה ראש קטן. מה אמור, אני הייתי פה לפניך, אני מסביב הבלוג, אני 15 דקות פה. כן, מכירים את הטריקים האלה. הוא בא לעשות מצווה דרבנן ונכשל באיסור תורה הכי חמור שיש בכל התורה. חילול השם. ואם זה גוי, בכלל יותר גרוע. מילא עוד יהודי עוד יכול למחול לו. הגוי הזה 20 שנה לא ישכח אותו. כל יהודי שהוא יראה רוצה להרוג אותו בגלל אותו יום. מי יודע, עוד הגוי הזה יעלה לגדולה, עוד יהיה איזה מושל. מי יודע כמה היהודים יסבלו בגללו, בגלל אותו חנייה. שהם לא לוקחים חשבון על ההשלכות של המעשים שלהם. חילול השם... זה איך שאתה אוכל, איך שאתה מקלל, איך שאתה מדבר, איך שאתה מתנהג בביזנס, איך שאתה מתייחס לפועלים שלך, כל שנייה ושנייה אתה עושה חילול השם בלי להרגיש. יש כאלה דתיים, הם שמים כיפה ויש להם שערות, קוקו, כל מיני דברים, הוא נראה יותר גוי מהגוי הכי בהמי שיש, אבל יש לו כיפה על הראש. כבר לא בטוח מה עדיף. שם את הכיפה, הוא מבזה את שם הקדוש ברוך הוא. כי איך הגוי עכשיו מסתכל? אומר, תראה, יהודי היפי. היפי. בושה וחרפה, זה לא הדרך של עם ישראל. או יש לו כיפה ויש לו עגילים באוזניים. מה זה? זה לא מקובל, זה מבזה את הדת. זה לא, יש דברים, לא הולך ביחד, זה תובל ושרץ בידו. או הוא מדבר עם נשים ברחוב. ורואים עכשיו, יש לו כיפה ולפעמים גם כובע, והוא מדבר עם איזו אישה ולפעמים גם נוגע בה. זה נקרא חילול השם. בקיצור, חילול השם זה רשימה מפה ועד הודעה חדשה. וזה לצערנו הרב, לא שמים לזה לב. ומה זה כנגד? קידוש השם. קידוש השם זה כל מה שאמרתי הפוך. יש מחלוקת על החנייה, כך, no problem, go. אתה בטראפיק, sorry, I'm sorry. אתה יודע שאתה צודק, מה אכפת לך עכשיו להתווכח? מה יעזור לך להוכיח לאחמד הזה שאתה צודק? מה תרוויח מזה? Sorry, you're right, go ahead, I'm very sorry, please, it won't happen again. נגמר, מה אכפת לך, הרווחת מצווה. כן? מה זה עוד קידוש השם? מה זה עוד קידוש השם? תן לכם דוגמה, עושים ערב התרמה. אתה הראשון שקופץ. בזכותך כולם קופצים. אני אספר לכם מעשה שהיה. מעשה שהיה פעם, דיברתי במקום, בקווינס, היה צפוף מאוד. לא היה מקום להיכנס. היה, זה לא מקום כל כך גדול, אבל היה ממש כמו סרדינים שם. ואני אף פעם לא עושה כביכול תעמולה בשביל צדקות או אסיפת כספים. למה? אני פוחד מאוד שיהיה בן אדם אחד שיפרש את זה לא נכון ויהיה לו פתחון פן נגד הדת. אתם מכירים את אלה, או הרבנים האלה, הם באים בשביל הכסף. מאוד מפחיד אותי העניין הזה, לא משתלם. עדיף להיות אני, למות אני, מאשר בן אדם אחד ילך יגיד באת בשביל הכסף. זה המחשבה שלי ככה. אז באותו יום, לא יודע, כאילו, איך אומרים, נחתה עליי רוח השם. תודה. נחתה עליי רוח השם, פתאום התחלתי לדבר, תן, בסדר. פתאום התחלתי לדבר על צדקה. לא שאני תכננתי לאסוף מהם כסף. זה חלק מההרצאה, זה נכנס לי פתאום, והתחלתי לדבר על החשיבות של צדקה, ואני מדבר איזה 20 דקות רק על זה. ודברים היוצאים מן הלב. פתאום, במקום ההוא, אף פעם לא הסכימו להכניס אנשים לאסוף כספים. צריכים לקרוא לראש הארגון, והוא אף פעם לא נמצא, ובקש ממנו רשות, והוא לא נותן רשות. בקיצור, באותו יום פתאום אני רואה, נכנס איזה רב אחד, זקן, כובע שחור ותיק, וראש הארגון, יחד איתו יד ביד נכנסים. באמצע הרצאה. הוא בא אליי, אני אומר לכם, באמצע הרצאה, בא לוחש לי באוזן, תשמע, הרב הזה הוא מירושלים, יש לו ישיבה, הוא במצב חירום, הוא חייב לאסוף כסף, הישיבה בהתמוטטות. אחרי ההרצאה, תסביר להם למה הוא בא, אולי הם יעזרו לו. שומעים? עכשיו הרב ההוא, היום אני כבר מכיר אותו טוב, הוא צדיק גדול, ביישן גדול, ענב, איש של תורה, איש עם מידות, הוא ברמות, בירושלים יש לו כולל, לא כולל גדול, אולי 12-15 אנשים, אבל הוא בעצמו לא היה יכול לבקש צדקה, הוא כזה ביישן, הוא לא מסוגל, זה לא החלק החזק שלו, ומיוחד שהוא לא יודע מילה באנגלית, הוא לא יודע אנגלית, תראו איך הקדוש ברוך הוא גלגל לו, בערך 20 דקות לפני שהוא הופיע, פתאום התחלתי לדבר על צדקה. עכשיו הוא בדיוק הופיע לקראת סוף ההרצאה, אז כולם כבר מחוממים, אתם יודעים, היצר הטוב התגבר חזק. אז אמרתי, יש לנו כאן ישיבה בירושלים, ברמות, וזה הרב הזה, וככה, והישיבה בהתמוטטות, וחבל שיסגר, והתחלתי להסביר חשיבות התורה. קפץ איזה אחד, שאז בדיוק היה בעל תשובה חדש, היה מאוד ככה מתלהב מההרצאות, וזה איש עסקים עשיר, אמר ישר, תראו איך זה הכל מתחיל, תראו, אם הוא היה צועק $100, אז כולם היו צועקים, 50, 101, 160, צעק 4,000. הרב הוא עוד לא הבין, מה הוא אומר? אמרתי לו 4,000. מה? שמעו טוב. הוא צועק 4,000, אז עכשיו כולם עמומים, מתלבטים, מה הם גם יצעקו, מה הם יצעקו, 50 עכשיו, אחרי שזה צעק 4,000. פעם נסעתי לשבת לברוקלין, לקחו אותי לבית כנסת של הסורים העשירים. אז כיבדו אותי בעלייה. עכשיו איזה עלייה שם זה עונש, זה לא... למה? כל אלה שהיו לפניי, 10,000, 7,000, 2,600, מה אני אגיד עכשיו? כן, נדבת ליבו, הם לא מקובל עליהם, לא אוהבים את ה... הם יודעים כבר מה זה כנדבת ליבו. שולח להם ארגז טישו, כנדבת ליבו. כנדבת ליבו. בקיצור, הוא רואה שכולם שותקים, לא היה, היה כזה אמבריסמנט, צועק 4,000 for my sister and her husband. 4,000 בשביל אחותי ובעלה, נהיה 8. פתאום הוא צועק, 4,000 בשביל האבא ואמא שלי, כבר נהיה 12,000. אז עכשיו כל החברים העשירים שלו ראו שהוא לבד מרביץ את הכל, כבר לא היה להם נעים, פתאום אחד צעק, אוקיי, 4,000, ועוד, תוך פחות משלוש דקות הוא אסף 20,000 דולר. עכשיו הוא אמר לי, והתחילו לרשום לו את הצ'קים במקום, על המקום הם גם משלמים, יש כאלה רק צועקים. כן, קיבלו את הכבוד, מה עכשיו ישלמו? בקיצור, הוא אומר לי, כל הקריירה שלי לא אספתי ככה. שלוש דקות שהשם רוצה, הקדוש ברוך הוא ראה את המצב שלו. אתם יודעים, אני אסביר לכם איך זה עובד. יש היום אומרים, אין כבר טעם לבוא לאמריקה. של מה? בזבז את הזמן שלו. הוא עוזב את הישיבה, הוא בא לפה, מה נותנים לו? $3, $5, $10, $50. הוא צריך לאסוף $50,000 בשביל שהישיבה תתקיים עוד חודשיים, שלוש, עד הפעם הבאה שהוא בא. מה הוא יאסוף? הוא בקושי מכסה את הכרטיס. זה לא כל כך נכון. אני אספר לכם סיפור שהיה. אחד בא לרב חיים קניאבסקי, אומר לו, כבוד הרב, הישיבה שלי בצרות גדולות בבני ברק, הוא שני בלוקים מהרב חיים קניאבסקי בבני ברק. והגעתי למסקנה שגם אני צריך לנסוע לאמריקה, אין לי ברירה. למרות שאני מאוד בתוך הלימוד ואנחנו באמצע השיעור, אין ברירה, מישהו חייב לעשות את העבודה, ואני לא מכיר שם אף אחד, ללכת לקחת נהג, לשלם לנהג אחוזים, מה אני אעשה? אומר לו הרב חיים קניאבסקי, אל תדאג, השם יהיה בעזריך, מזל וברכה, שלח אותו לאמריקה. בסדר, הוא מגיע לאמריקה מסכן, הוא לא מתמצא, צריך להיות פה שועל ערמומי, כן, כדי לדעת איפה ללכת, מה, למי לדבר. הוא לא יודע כלום, ואין לו מי שיסיע אותו, והוא לא יודע אנגלית. איש תמים וצדיק. בקיצור, שלושה שבועות הוא התגלגל פה את הכסף של הכרטיס, הוא לא הוציא אפילו. חזר לארץ במפח נפש, אמר זהו, גזר דין מוות על הישיבה. לא עוברים כמה ימים שכבר הוא חושב איך אני סוגר, איך אני מודיע לבחורים שאין כסף, לאבריחים. לא יודע מה לעשות, זה אחריות גדולה. משפחות תלויות בו, לא מקנה בו. לעמוד בניסיון הזה זה דבר גדול מאוד. פתאום בא לו שליח, הרב חיים קניאבסקי מבקש לראות את כבודו מיד. זכר אותי, טוב. הוא רץ מהר אליו, אומר לו, איך היה לך באמריקה? אומר לו, כבוד הרב, לא טוב. כלום לא אספתי. את הכרטיס בקושי כיסיתי. והישיבה במצב קשה. הוא נותן לו מעטפה. בבקשה. לא לדאוג. יש בוס לעולם. הוא מסתכל, פותח את המעטפה, צ'ק, $50,000. צ'ק פתוח. $50,000. אומר לו, איש עסקים בא, שאל אותי, הוא עשה עסקה גדולה מאוד, זה המעשר של העסקה. $500,000 רווח, $50,000, נתן לי צ'ק פתוח, שאני אחליט לאן לתת את זה. אז הוא אומר לו, אז למה החלטת לתת לי? הוא אומר, אני יודע שיש לכם ישיבה רצינית, לומדים שם תורה, באת אז, סיפרת לי מה המצב בישיבה, ורציתי להשתתף במצווה שלך, לעזור לך, המלצתי שזה יבוא אליך. אז הוא שואל אותו, שאלה מעניינת, הרב שואל את הרב חיים קניאבסקי, הוא אומר לו, כבודו, תודה רבה, תזכה למצוות, רק תסביר לי דבר אחד, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי שלושה שבועות לגלות, להפסיד תורה, להתבזות, לקבל ביזיונות מאנשים, סוגרים לי את הדלת, מושיבים אותי במשרד כמו כלב שעתיים, אף אחד לא כיבד רבע גרם את התורה כמו שצריכים לתת, בסוף באתי והישועה באה לי מעבר לכביש, שני בלוקים מהישיבה שלי. למה הייתי צריך להקיף את העולם, להגיע לשם, להתבזות, בשביל לחזור לפה שהצ'ק מחכה לי פה? אומר לו הרב חיים קניבסקי, ובזה נלמד, זה אמת לעמיתה, זה חז"לים מפורשים, שלא יהיה טעויות פה, כן? אומר לו, אם לא היית נוסע לאמריקה להתבזות, לא היה מגיע 50,000 האלה אליי. אתה לא מבין? אתה הבאת לי את הצ'ק הזה בשביל לתת לך אותו, לא אני הבאתי לך. למה? שהקדוש ברוך הוא ראה שהלב שלך נשבר וסגרת את הספר, שזה הדבר הכי אהוב עליך, ונסעת לארץ זרה, פחד מוות, אתה לא יודע איפה תתגלגל, מה? אתה לא יודע מילה באנגלית, תאר לך שאתה צריך לנסוע לסין, מה אתה עושה שם לבד? מי יעזור לך? מי ידבר? ללכת לדפוק בדלתות, זה לא דבר פשוט. שהסכמת לעשות כזה דבר, הקדוש ברוך הוא ראה שבאמת אכפת לך מהתורה, הוא אמר, אחד כזה, הישיבה שלו לא תיסגר, כי זה לשם שמיים. לא בשביל כבוד, לא בשביל מסכורת, מסתובב עם מייל ארוך ולעשות רושם. לא, ראה שאכפת לך באמת מהתורה. אז הוא הביא לך את הישועה. ההשתדלות שלך באמריקה הביאה לך את הישועה פה בבני ברק. בלי ההשתדלות שם לא היה שום ישועה פה, היה נסגר כבר. ככה זה החיים. לפעמים אדם, הוא עובד בריל אסטייט למשל, זו דוגמה טובה. הוא עובד על עסקה אחת, עורק את עצמו שנה, טלפונים, פקסים, גישות, עוד פעם, והבנק, ולא מאשרים, וצריך בנק חדש, ועוד פעם אפליקיישן, ופתאום משהו בקרדיט צץ ברגע האחרון, ופתאום יש איזה איזמנט בבית, ולא ידרו, וצריך להביא ככה, ואיזה צרות. בסוף נופל הדיל. אחרי שבועיים בדיל, שלושה ימים, סוגר אותו, עושה 100,000 דולר רווח. בלי שום מאמץ, 3-4 טלפונים, 2, גמר. הוא לא מבין שהזיעה והמאמץ שלו שם הביאו לו את הדיל הקל הזה. הוא לא רואה את הקשר. אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל יחדיו, יחדיו. זה לא כל דבר ודבר. פרנסה זה דבר אחד גדול. זה כל השנה. פרנסתו של אדם קצובה לו מתשרי התשרי. מתשרי התשרי קובעים כמה נטו תרוויח. למה לא כתוב מזכורתו של אדם קצובה לו, או ממונו של אדם? למה כתוב מזונותיו של האדם? הרי כל מילה בחזל מדודה כחוט השערה. למה כתוב מזונותיו? בראש השנה לא מחליטים כמה כסף תרוויח השנה. יש לך צרכים, אוכל, בגדים, מכונית, דלק, טולים, מתנה לחגים בשביל אשתך, דברים שחייבים אותם. אתה צריך את זה, אין לך ברירה, אתה צריך לשלם מיסים, אתה צריך לשלם משכנתה, כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא יודע, יש לו את הרשימה של ההוצאות שלך רשומה לפניו. הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה לך השנה, תשלם מורגג' או לא, כן? אז 12 כפול 3,000 דולר, 36,000 דולר, הוא רושם. מה יהיה באמצע השנה, בחודש יולי, המורגג שלך קופץ, נגמר הפיקס ונהיה אג'סטבול, ויקפוץ מ-3,000 ל-3,500, אז עד חודש יולי הוא מחשב לפי 3,000, ומאז והלאה הוא משלם לפי 3,500. 12 חודש זה עניין אחד, קצוב. כמה סטייקים אתה צריך לאכול השנה, בשבתות, בחגים? אם הסטייק עולה 10 דולר לפאונד, אם יעלה 20 דולר לפאונד, זה לא משנה בכלל. יהיה אינפלציה, יעלה, הכל יהיה כפול, זה לא משנה. אצל הקדוש ברוך הוא הכסף לא מה שחשוב, זה החפץ, החפצה. כמה בשר תאכלו השנה? 100 פאונד. 100 פאונד בשר תקבל השנה, בין בזה עולה 10 דולר, בין בזה עולה 20 דולר, זה לא משנה. זה קצוב. מה עוד צריך? חליפות לילדים, נגיד פעם בשנה, יש לך 7 חליפות, והחליפה שלך, ואיזה בגד לאשתך, כמה זה יעלה, זה לא משנה, זה כבר קצוב. לכן זה לא משנה, מעלים את המחירים, מורידים את המחירים, זה לא משנה. אני לא הולך לפי המחיר בחנות, לפי מה שאני רוצה שיהיה לך. לכן כתוב מזונותיו. ואם ירדו המחירים, אז תקבל פחות, כביכול, אבל אתה מקבל אותו דבר, מה אכפת לך? הבנתם? לפעמים בן אדם צריך לקנות אוטו ב-30,000 דולר, ויש איזו עסקה, לא יודע, אף אחד לא בא לאוקשן באותו יום, ופתאום קנה את זה ב-20. הוא היה בלחץ למכור וזה, אז זה לא משנה שום דבר, הוא מרגיש שהוא חסך 10,000 דולר, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא רשם לך מכונית השנה, זה לא משנה כמה היא תעלה. זה המכונית שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לך בכזו רמה, אם היא עלתה 30 או עלתה 20, זה לא משנה, זה לא שחסכת את זה, ועכשיו יהיה לך עוד 10,000 לדברים אחרים. מכונית היית צריך לקבל, אם ברגע האחרון העלו את זה ל-40, אז 40! הקדוש ברוך הוא מכניס את התוספת, אין לו מגבלות של כסף. זה אנשים לא מבינים. מי שלא לומד לעומק את הדברים, הוא כל הזמן חי בפחדים, בלחצים. ועכשיו יש סיבות להיות בלחצים. הולך להיות, עכשיו אנחנו בתקופה של טיפול שורש, זהו. נגמרו הסתימות. עכשיו זה רות קנל. רות קנל כואב. אבל רות קנל, טיפול שורש, זה לטובתו של האדם או לרעתו של האדם. חופרים לו, מחטים, חרבות מכניסים לו בעצב. הוא קופץ על הכיסא, משתולל, איי, איי. ארבע פעמים, בא, שלם $2,000, בשביל מה? שלא, שהשן לא תלך לפח. נכון? בסוף, רואים את התוצאות. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לעולם בכלל, ובפרט לעם ישראל, טיפול שורש יסודי. כל השירים המזויפים יכרעו ברך, להתחנן ללחם. כל אלה שבמילא היו עניים, יהיו עוד יותר עניים. למה? כשהם עניים, מה הם כל הזמן אומרים? It cannot be worse. לא יכול, מה מצבך יצחק? לא יכול להיות יותר גרוע, לא יכול להיות יותר גרוע, עכשיו נראה לך מה זה באמת גרוע. אז הוא מתחיל להתגעגע, לפני שנה לפחות היה לי כסף לקנות לילדים פיצה, עכשיו גם זה אין. אבל אז אמרת, לא יכול להיות יותר גרוע. ככה זה היה, למה? מה זה פה, סדיסטיות? אנחנו יושב ונהנה שכולם נהיו תפרנים עכשיו, וכולם בלחץ, והכל מתמוטט. כי הדבר הכי חשוב בעולם זה לא להתאהב בעולם הבלוף. אנשים מאוהבים בעולם הבלוף. חליפות, שעונים, מעילים, מכוניות, איזה גג, איזה סטריאו, תראה איזה סאונד, איזה יופי, איזה ככה, ואיזה תמונה, ואיזה אומנות, ואיזה שטיח פרסי. יש ברוך הוא יושב ובז לה.
הישיבות נסגרות היום.
נכון. אז עכשיו תשאל למה הישיבות נסגרות. שאל שאלה, למה הישיבות נסגרות? קודם כל...
האנשים שבאו ללמוד...
קודם כל, אתה צריך להבין כזה דבר. בישיבות, כל מי שיושב הוא מוכרז כתורתו אומנותו. שהמקצוע היחיד שלו זה תלמיד בישיבה, הוא לומד תורה. עכשיו, הרבה מהתלמידים האלה שיושבים צריכים להגיד את האמת, למרות שזה לא נעים, זה בושה, זה גם חילול השם, זה כואב להגיד את האמת, אבל אני משתדל תמיד להגיד את האמת, גם כשזה לא נעים לי. הייתי מעדיף לא, שאלת, אני עונה לך. בישיבות יושבים הרבה בלופרים, אנשים שלא לומדים באמת תורה. נכון, יש כאלה שהם צדיקים ענקיים, שמתים על התורה, גם בהפסקות לומדים, נכון? אל תדאג, אלה בחיים לא ייפלטו מהישיבות. גרנטי. על זה יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא. את מי הקדוש ברוך הוא רוצה להעיף מהישיבות? את אלה שמגיעים ב-10, מדפיסים כרטיס, ישר יוצא לקפה ולסיגריה עד 10:30. אחר כך הוא בא, מתוך השלוש שעות שהוא אמור ללמוד, כל 10 דקות טלפון לאשתו, טלפון לסטאק ברוקר שלו, מה קרה היום? עלה היום? ירד? טוב, טוב, אני אקשר לך עוד 15 דקות. טלפון להוא, פתאום חבר שלו צריך טרמפ, אז הוא סוגר את הגמרא, יוצא. זה הליצנות שלו, אין, אאוט, ככה בשבילו, אתה יודע, פיקניק. אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא מעוניין לאנשים שממיתים את עצמם על התורה. אם לא, זה לא שווה הרבה. נכון, זה לא ברמה שלנו, פה הלוואי שילמדו שעה ביום, זה כבר, מה שנקרא דבש. אני מדבר על אחד שהוא קיבל על עצמו להיות תלמיד כל היום. יש בזה גם רמאות והונאה. למה? אם באים להשאיר ואומרים לו, יש לי ישיבה 40 חבר'ה לומדים, ובאמת רק 30 מתוכם לומדים, 10 לא באמת לומדים, הם לומדים חצי יום, אבל הם מקבלים כסף לפי יום שלם, זה הונאה, רמאות. העשיר על סמך מה נותן כסף? הוא רוצה להיות שותף במצוות של כל התלמידים. הוא לא נותן כסף בגלל שהוא בלונדיני עם עיניים כחולות. זה לא מעניין את העשיר. נכון? הוא לא נותן כסף בגלל שהם עניים ואין להם מה לאכול. אם הוא היה רוצה, אז הוא היה נותן סתם לעניים בשוק. חסר עניים שהם לא בישיבות? הוא דווקא רצה בישיבה, לא? יש לו סיבה, כי הוא פיקח. הוא רוצה להרוויח על הגב של התלמידים. מה אתה חושב? זה השקעה לכל דבר. הוא לא עושה להם טובה, הם עושים לא טובה. אבל אם הם עושים לא טובה ומרמים אותו, אם אני ממנה אותך שליח לעשות איזה מבצע בשבילי, ואתה מרמה אותי, ואתה אומר לי, עבדתי 20 שעות, ועבדת רק 5 שעות, ואני משלם לך לפי 20 שעות, זה גניבה לכל דבר. אז הקדוש ברוך הוא רואה שזה ממשיך וממשיך וממשיך, הוא גם רואה שיושבים אנשים לומדים תורה ונשארים בהמות, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו, ככה כתוב, עד כדי כך. לומד תורה, ידקלם לך את כל הרשי בעל פה. אבל מה? גאפתן, עצבני, עצלן, קנאי, רחלן, צועק, משתולל, כל דבר מפריע לו, כל דבר מציק לו, כל דבר מאיר, מתלונן. מה עשה, מה עשתה לך התורה 20 שנה אתה לומד? נשארת אותו בהמה כמו שבאת לעולם. בשביל זה צריכים את התורה שלך? מה? כל המטרה של התורה, מי שבאמת לומד לשם שמיים, תוך חודש, תבוא אצלנו בישיבה, תראה איזה ניסים. תביא בחור הכי בהמי שאתה מכיר. חודש ימים, תבוא, לא תכיר אותו. לא יאומן כי יסופר. פלא. זה? לא יכול להיות שזה זה. לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה נגד כל חוקי הטבע. פתאום בן אדם אחר, נכון. בהתחלה זה רק כלפי חוץ, לא לטעות. אנחנו לא חיים בדמיונות, זה לוקח שנים לנקות את הלכלוך מבפנים. אבל זה העבודה של החיים. מה זה תכלית החיים? מי שלא מבין מה תכלית החיים, הוא לא יצליח במשימה. מי שאומרים לו יש חתונה במקום כך וכך, והוא לא יודע את הכתובת, והוא יכול לבקש דיירקשן? הוא יכול לבקש ממישהו דיירקשן? אם אתה לא יודע דיירקשן, מה תכניס ב-GPS? מה שתכניס לא יעזור לך, אתה צריך לדעת כתובת. אם אתה יודע כתובת, לאן פניך מועדות, יש לך סיכוי לקבל דיירקשן ולהגיע לכיוון הנכון בזמן הכי קצר. אם אתה לא יודע לאן פניך מועדות, לאן תגיע? זה הבן אדם שלא יודע מה זה חיים, מה זה תורה, מה זה מידות. הגאון מווילנה כתב, תיקון המידות זה כל האדם. זה תיקון המידות. זה חסד, אכפת לו מאחרים. אני אתן לך דוגמה. היום כבר אין הרבה עשירים. הרוב נפלו והתמוטטו והם בחובות, לצערנו. אבל עד לפני שנתיים היה אלפי מיליארדרים פה באמריקה, יהודים. אלפי מיליארדרים, אלפים שיש להם מעל ביליון דולר. יש כאלה, אתה בכלל לא חולם שהם יהודים. יש להם שמות גמורים של גויים, הם שינו את השמות, הם כבר דור שלישי פה באמריקה. ככל שאני יותר ויותר מתעסק עם אנשים, שמעתי על עוד אחד ועל עוד אחד ועל עוד אחד ועל עוד אחד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה יכול להיות שכל האלפי מיליארדרים האלה לא באו לכל אלה שעוסקים בקירוב ובהצלת נפשות? הרי יש לנו 12 מיליון יהודים שכמו גויים גמורים, בארץ, בעולם, ברוסיה, באמריקה, בכל מיני מקומות. בגרושים אפשר להציל אותם. בגרושים. תן לי עכשיו מיליון דולר, תוך חודש אני עושה לך 100,000 בעלי תשובה. מיליון דולר. אני עושה מיליון דיסקים ברמה ותופס 100 מיליון חילונים, כל אחד נותן לו דיסק. 10% מהם, והסטטיסטיקה שלי לא משקרת, אני רואה, אני נותן לעשרה אנשים דיסקים, 3-4 נהיים בקשר. אחרי כל, אני אראה לך, נפתח לך את המחשב שלי, תראה. כל יום עשרות של אנשים מגיבים. עכשיו, מה זה דיסק? דיסק עולה דולר. עולה לי דולר לעשות דיסק. אני נותן לו את הדיסק, נגיד שיש כאלה שלא יראו, יש כאלה שישכחו, יש כאלה שלוקחים רק מהנימוס. אנחנו מכירים, זה סטטיסטיקה הרי. אבל הרוב רואים, מהסקרנות, מכניסים ורואים, נתפסים. רואים שעה, שעתיים, שלוש, מתלהבים. יש כאלה רושמים. זה תלוי בבני אדם, יש אנשים מאוד רציניים. הם מקבלים את הבומבה של החיים שלהם. מה? תורה האמת. איך זה יכול להיות? איך לא ידעתי את זה? הם מתחילים להשתגע. מה הדבר הראשון שהם עושים? הם מסתכלים על הדיסק, divineinformation.com. ככה זה עובד. נכנס מיד לאינטרנט, בום, 400 הרצאות. כל נושא שהוא יכול לחלום עליו. עכשיו, כל הנושאים האלה, זה כל חילוני שואל. חיים אחר המוות. יש חילוני שלא חושב על זה? אם יש חיים אחרי המוות, נכנס, רואה הרצאה, רואה, יש חיים אחרי המוות. אחר כך הוא רואה הרצאה תכלית החיים. מי לא רוצה לדעת מה תכלית החיים? נכנס, שומע. אחר כך הוא רואה ביטחון בהשם, פרנסה, שלום בית, חינוך ילדים. איזה חילוני לא מתעניין בדברים האלה? כולם מתעניינים בזה. ואז, דתיים זה ברור, המטרה שלי לא להגיע לדתיים, להגיע לחילונים. אז מתוכם אין מציאות בעולם שלא יהיו 10% שיחזרו מיד בתשובה. אין כזה דבר. אני עוד הולך על הכי נמוך, זה יכול להיות גם 40% גם. אז אחד שנתן מיליון דולר מתוך המיליארד דולר ששוכבים לו בחשבונות, אמרת לך, היום אולי זה כבר מאוחר מדי, אבל אני מדבר על לפני שנתיים. אם הוא היה נותן מיליון דולר, הוא היה בכלל מרגיש הבדל בחשבון? לא היה. למה לא היה אחד כזה בכל ההיסטוריה? איפה הם? איך זה יכול להיות שאנשים כאלה מטומטמים? הרי הוא מבזבז מיליון דולר על מכונית. הוא הולך לאיזה תערוכה, קונה מכונית משנת 1940 שתעמוד באיזה מוזיאון.
עשה פה בית ספר ומתן אנשים בחינם ללמוד יהדות.
נכון, אבל אל תבין אותי לא נכון. ישיבות, בתי תמחו, יש. אני לא מדבר על זה. אני אסביר לך מה ההבדל בין קירוב לבין כל שאר הדברים. כל שאר הדברים, המצווה יש לה קצבה. למשל, נתת לבן אדם משכורת חודשית $1,000, שב כל החודש, אל תדאג לעבודה, תלמד תורה. דוגמה, הוא למד 28 יום, נגיד, יש לך זכות אתה על $1,000 שנתת לו ב-28 ימים של לימוד תורה. וזה נגמר, זהו. אתה לא מרוויח לנצח ממנו. חודש הבא מישהו אחר נתן לו $1,000, זה זכות שלו, לא שלך. זאת אומרת, כמה הספיק הכסף שלך, אזל הכסף, אזלה המצווה. קירוב רחוקים, אין לזה קצבה וזה לעולם לא ייגמר הרווח שלך. זה רק הולך וגודל כמו כדור שלג. למה? כל יהודי שעשית אותו שומר שבת, כבר כמעט מובטח שהוא בסוף יהפוך לדתי גמור. כי שבת, מי שכבר נכנס לשמירת שבת, זה רק עניין של זמן עד שהוא גם מניח תפילין ובא לשיעורים, ואתה יודע, בבית כנסת מדברים דברי תורה, תוך כמה שנים הוא חרדי לכל דבר. זהו, אשתו, ילדים שלהם, נכדים, נינים, בני נינים, 1,000 שנה, כל מי שישמור מצוות זה מהדולר של הדיסק. ומהוובסייט. מי מרוויח? זה שהקים את הוובסייט עם אשתו, אין קץ לשכר שלו בעולם הבא. כמה זמן הוא עבד על הוובסייט? יום אחד? יומיים? כמה זמן הוא מקדיש לזה בחודש? אני שולח לו את הרשימה של ההרצאות, הוא לוחץ, עושה מה שעושה, משאיר את זה אוברנייט, זה עושה דאונלוד לכל ההרצאות, נגיד שעה בחודש, שעתיים בחודש. כל בן אדם שנכנס לוובסייט, נכנסים בין 20,000 ל-30,000 איש בחודש, רואים הרצאות ומתחזקים, תראה את האימיילים, תשתגע. לא, אני בעצמי לא מאמין. הנה, החבר שלי מיכאל, תשאל אותו, כל יום אני חודש בתוך הוובסייט, נהייתי חרדי, בקנדה, באירופה, איפה שאתה לא רוצה. עכשיו, האנשים האלה, כל מצווה שהם שומרים, כל מצווה, כל תפילין הולך לחשבון של ברוך. ברוך המתכנת הזה שהוא על דעת עצמו עשה לי וובסייט. ומי מכניס אותם לוובסייט? הדיסקים. אלה שתורמים את הדיסקים, כמה עולה להם הדיסק? נתן $500. 500 דיסקים זה מהפכה עולמית. כי זו, דיסק אחד עובר ב-20 ידיים. אדם מתלהב, הוא נותן לשכן, נותן לחבר, באים דודים, בואו תראו משהו יפה. הדולר הזה מכניס אנשים תחת האוהל של השם, תחת כנפי השכינה. זה מסתובב. ויש לכל דבר השגחה, כשאנחנו מגלגל על זה לאנשים שהוא רוצה. והבן אדם הזה, מה זה $500 בשבילו? מה זה? הוא הרי הולך למסעדה עם הילדים ואשתו, בזבז $500. אז נגיד שהוא מוותר על הארוחה, שהוא הולך פעם בשבוע למסעדה עם המשפחה, ויתר על זה פעם בחודש. בזמן הזה הוא הציל עשרות, אם לא מאות, בנים של הקדוש ברוך הוא. בנים! יכול להיות יותר רווח מזה, הטיפשות של האנשים קוברת אותם. בורות, שאדם לא יודע, הוא משלם על זה מחיר כבד. ואני כבר לא מדבר שעוד הוא ייקח את הכסף הזה וילך יעשה בזה עבירות, זה בכלל כבר, אתה יודע, מהפח אל הפחד, כן? יש אבא אחד, היה לו 10 ילדים. אחד עשיר וכולם עניים. אז האבא הזה, לפני פטירתו, הביא את כולם, שיחה אחרונה לפני פטירתו, אמר לכולם שלום, ומגיע התור של העשיר, אומר לו, ממך אני הכי הרבה מאוכזב. אומר לו העשיר, למה? אני פרנסתי אותך 40 שנה, שילמתי את הרנט שלך, את האוכל, הכל עליי, למה אתה מאוכזב ממני? מה האחרים עשו בשבילך? כלום. אומר לו אבא, לא, אני לא מכחיש, שילמת כל 100%, נכון? אבל עליך אני הכי הרבה כועס. שואל אותו הבן, למה? מה עשיתי? הוא אומר לו, תראה, יש לך 9 אחים, אחד עובד בזבל, אחד עובד בשוק, אחד נהג, כולם בקושי יש להם אוכל לאכול, חיים חיי פח זבל. סובלים, איסורים, הילדים שלהם הולכים לפאבליק סקול, אין להם כסף לישיבה, ואתה מולטי מיליונר. נכון שעזרת לי, אבל אם באמת היית אוהב אותי, לא היית נותן לי לראות 9 מהבנים שלי מסתובבים בזבל. היית מוציא אותם מהזבל, ויכולת לעשות את זה בקלי קלות. זה מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לכל החרדים העשירים, שביום שהם ימותו, הבנים שלהם לא ידעו איפה הכספים שלהם, מרוב שיש להם כסף. ומה הם עושים בזה? קצת עושים רושם שנותנים כסף לבית הכנסת, וזהו. חילונים הם לא מבינים, הם לא יודעים מה זה, הם נותנים לספורטוטו, להבימה. שישירו להם השפן קיבל נזלת. בסדר, נו, מה? בסדר, עבד למען החייל, כאילו שזה הולך לחייל באמת. בסדר, לא, הוא לא מבין, הוא רוצה, הוא נותן לזה בית חולים, אז מטפלים באחמד שם, שהוא יהיה חזק כדי שיוכל לעשות פיגוע מחר. אתה מבין? הם לא מבינים, הם מנסים לעשות טוב, יוצא מזה גם כל מיני דברים לא כל כך טובים. אבל מי שבאמת מבין, איזה תשובה הוא יוכל לענות ביום הדין? עכשיו, מה אתה חושב? כשבחו נותן לבן אדם מיליארד דולר סתם? נותן לו 100 מיליון דולר סתם? שמה? שיתעסק? מה זה מנפולי פה? זה משחקים? זורקים קוביה וקונים בניינים? בשביל מה צריך את זה? בשביל מה יש לבן אדם 1,000 דיירים שמשלמים רנט? ששניים, שלושה יפרנסו אותו ואת משפחתו, והשאר יחזיקו ויצילו נפשות. אפשר היה בשנה אחת להחזיר את כולם בתשובה. 90% בקלי קלות. יש מספיק דרשנים טובים היום בעולם. היו עושים אספה, כל אחד קבל מזכורת, קבל תקציב, נפיץ דיסקים, נפיץ סרטים, יש ערוץ טלוויזיה של הידברות. הרב זמיר כהן, שיהיה בריא, פתח ערוץ בישראל. אני, בפעם האחרונה שהייתי בישראל, ראיתי שאנשים נהנים מהערוץ הזה. אתה יודע מה זה כמו מקבץ נדבות, הוא בא להתחנן פה בשביל שיתנו לו צ'ק, 500 דולר, 1,000 דולר, הוא הולך לעשירים כקורח. הוא היה אצל אחד העשירים לפני שנה, שהעשיר הזה יש לו, הוא בעל הבית של 1,500 חנויות. שומע? תחשוב רגע, יש לו 1,500 חנויות, חלק מהם בגודל של department stores, שמשלמים לו רנט. וזה רק חלק מהביזנסים שלו. הוא לא יודע מה יש לו אפילו. הוא בא אליו להתחנן אליו, תנו 20,000 דולר בחודש, נפתח את הערוץ, נביא תכנים חדשים, זה ימשוך הרבה חילונים, תוך 3-4 שנים, אתה יודע מה זה טלוויזיה, אני לא צריך לספר לך איזה השפעה יש לזה. נעשה מהפכה בישראל, נביא את המשיח, נגמור את הסבל הנוראי הזה. יחסו אליו כמו לכלב. סליחה שאני מספר לכם סודות, כן? מה קרה לעשיר הזה? לא נשאר לו מה לאכול עכשיו. אישית הוא אמר לי, העשיר הזה, הפסדתי 5 ביליון דולר השנה. בסדר, נשאר לו הרבה עדיין, אל תדאג. אם נשאר לו 0.5 ביליון מתוך ה... אז נשאר לו. מי יודע אם הוא לא הפסיד את כל זה רק בגלל אותה פגישה? מי יודע? אנחנו לא יודעים חשבונות שמה. אני לא אומר שזה בגלל זה. לא יודע, הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. לפעמים גם אלה שבאמת תומכים נופלים. יש חשבונות שמיים, אנחנו לא יכולים להבין אותם. זה דברים מסובכים וזה הולך להרבה דורות אחורה. אני מסביר, אנשים היום בקירוב, הם לא מתפתחים. למה הם לא מתפתחים? אין להם אומץ לבוא לעשירים ובקש כסף, כי הם יודעים שהם יבזו אותם. זה הבעיה. תבוא לעשירים, תגיד יש אנשים אין להם מה לאכול, הם נדיבים. תגיד להם אלמנה עם יתומים אין להם מה להביא להם, הם נדיבים. תגיד להם אנחנו רוצים להציל נפשות, להוציא יהודים שהולכים להודו ונהיים גויים ומתחתנים עם הודיות שם, או עם סיניות או יפניות או אני, מי יודע מה, בכל העולם עם גרמנים וגרמניות. אפשר להציל אותם בקלי קלות, בפרוטות. פה כבר מתחילים חשבונות. Yeah, who told you it's gonna work? How do we know? עד שכבר יש כאלה עשירים שרוצים כן לתת לקירוב, מה הם עושים בכסף? טיולים לארץ ישראל. כוסות רוח למת. תופסים אמריקאים איפים עם מגילים וגיטרות מהקלג'ים, ולוקחים אותם לסיור בארץ ישראל. מה יצא לנו מזה? יושבים בפארק, מנגנים גיטרה, עושים צילום, אוספים על זה מיליונים, ואחד לא חוזר בתשובה כל השנה. השטן הוא גאון, מה אתה חושב? עד שכבר בא יהודי, אומר, קירוב זה דבר חשוב, צריכים להציל נפשות, עובד עליו בעיניים. טיולים, פיקניקים, שלמים את הכרטיסי טיסה, מה יצא לנו מכל זה? אני, אתם מכירים אותי, אני תקיף. דבר חד וחלק, בלי חוכמות. ויש הרבה רבנים אמריקאים שהם נגד. הם לא בעד השיטה הזאת. יש מקומות, אם יגידו להם שאני אבוא לדבר, הם לא יסכימו שום פנים ואופן. למה? הם לא מרשים לעולם להגיד שם את המילה גיהנום. הם לא מרשים להגיד את המילה עונש. שום דבר שלילי, רק חיובי מותר לדבר אצלם. מעניין, חצי מהתורה זה עזרות ועונשים קשים. החלק הזה מהתורה לא קיים בשבילם. הם מחקו את הכל. הם לקחו רק מה שנוח להם מהתורה. ואז אחד אמר לי, השבוע לקחתי טרמפ, זה אמריקאי, גם יצא שהוא יבוא אליי לשבת עם החבר'ה שלו, אחד מאטלנטה, אמריקאי אשכנזי, עד לא מזמן הוא היה כמו גוי, קולג' בוי, התעורר, רואה את ההרצאות בוויבסייט, התחזק מאוד. הוא אומר לי שהוא דיבר עם אחד הרבנים שם, והם אמרו לו, we scared, איך הוא אמר לו, to turn them off. אנחנו פוחדים, מה פירוש המילה to turn them off? לחבות אותם. הם דלוקים, תחבא אותם, תוריד להם כאילו את ההתלהבות. אז הוא אמר לו, האמריקאי החכם הזה, what do you mean to turn them off? They are already off 30 years, הוא אומר לו. הם 30 שנה כבר באוף. מה אתה מפחד לחבות אותם? קודם כל תדליק אותם, אחרי זה תדאג מה היה לחבות אותם, טיפשים שכמותם. מה אתה דואג? הרי בן אדם שלא מזזים לו את העצמות ולא מסבירים לו, חביבי, אתה תשלם מחיר כבד על כל חילול שבת, בוא אני אוכיח לך. והוא רואה הוכחות, עכשיו יש לו חשק להשתנות. שבן אדם יודע שכל רגע נופל לו דולר מהכיס, הוא רץ מהר לסגור את הכיס. אבל אם הוא לא יודע והוא לא מרגיש, מה הוא צריך עכשיו לבזבז זמן לסגור את הכיס? רק שמראים לו שהוא מפסיד, הוא מתחיל לעשות שינויים. שמראים לאדם, המעשים האלה יביאו עליך שואה, יביאו עליך חורבן, עליך ועל בניך, זה במוקדם ומאוחר, אתה לא יכול לברוח מזה. אז עכשיו, נכון שיש טיפשים שאומרים, תמות נפשי עם פלישתים, שנגיע לשם כבר נראה מה יהיה. בסדר, זה טיפש, זה אין לו הרבה דעת. אבל ליהודי שיש לו שכל, ורואה שמחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, שאחד שחי עם גויה אין לו חלק לעולם הבא, שאחד שאוכל חמץ בפסח אין לו חלק לעולם הבא, שאחד שהילדים שלו בפאבליק סקול גמר אותם, גמר להם את הנשמות, הפך אותם לגויים בעל כורחם, גמר להם את החיים, גמר לה את השושלת שלו, את כל הנצח, בשביל שרצה לחסוך איזה $1,000-$2,000 בחודש, למרות שיש לו מיליונים. זה המציאות שצריך להעיר את האנשים. זה המציאות, אנשים יושנים, אנשים יושנים. ומה הראיה? אני צודק. איך אני יודע שאני צודק? אני רואה שאני מדבר עם אנשים, הם מזדעזעים. נכון, תמיד יהיה איזה 2-3 שיעשו רעש וצלצולים ויברחו. ויגידו, מפחיד, פנאט, זה יותר מדי, זה לא בשבילי, מה אכפת לי? מה, אני אמור להצליח 100%? הלוואי ש-60% ינצלו ו-40% יש להם את הבעיה שלהם. אנחנו את שלנו עשינו. הבאנו לו את התורה שיבחר. הם לא רוצים להראות לו את החלק הזה של התורה, ואז מה קורה? הם עובדים ועושים רעש וצלצולים, ואין 10 בעלי תשובה כל השנה, ב$10 מיליון תקציב. אני אומר לך מידיעה, לא מהשערות. תדע, השטן הוא אלוף העולם. יצר הרע הוא אלוף. הוא תמיד מפיל את האדם במלכודות, בהסך הדעת. הגמרא אומרת, 3 דברים הם מציעה לאדם. באים בהסך הדעת. כשהאדם לא מוכן, זה תופס אותו מופתע. אחד זה הקרב. הקרב. אדם הולך שוכב בדשא, בום, בא הקרב, הקץ אותו גמר עליו. הוא לא היה מוכן לזה. 2, מציאה. בא, בום, רואה $100 על הרצפה. הפתיע אותו, הפתעה. 3, משיח. מה זה משיח? יום אחד בן אדם יהיה באמצע ארוחת בוקר, השני מניח תפילין. השלישי נוהג במכונית, הרביעי באיזה מבחן, בבית ספר, השלישי, החמישי בשירותים, כל אחד במקום, אחד הולך ברחוב, אחד שומע מוזיקה, פתאום סירנה בעולם, הוא שופר של אליהו הנביא, כל העולם הזדעזע, תאר לך מה זה, איזה מחזה זה יהיה, כולם עמומים, כל התחנות טלוויזיה, אנשים עומדים ככה, מסתכלים, ככה זה יהיה בדיוק, פתאום מופיעים בטלוויזיה, breaking news, זה ביג סיירן, יש את זה גם בג'פן, team, what's going on over there in Shanghai, in Tokyo? We don't know. אף אחד לא יבין. מה יגידו? יש כנראה אבאמים. אבאמים באים לכבוש את כדור הארץ. את אשר יגורתי בא לי. פחדנו, הם כל הזמן חושבים, יש אבאמים, יש יצורים מהחלל החיצון, UFOs. שומע? אז זה יהיה הפתעה גדולה, המשיח. אז שאלתי פעם, זה לא שאלה שלי, זה חזל כבר שאלו. שאלתי פעם את השאלה הזאת, בעצמי היה לי רעיון, למה הגמרא הביאה את השלושה דוגמאות האלה? שלוש דוגמאות האלה. מה, חסר דברים שמפתיעים את האדם?
מה זה הקרב
באמת? יש כל כך הרבה הפתעות בחיים. דווקא זה בחרת לי. הרי כל דבר מדוד בגמרא. מה הסיבה? יש אנשים שהמשיח יבוא, זה יהיה בשבילם מציאה גדולה. כמוצא שלל רב, סס אנוכי על אמרתך, על התורה, כמוצא שלל רב. אני רץ אחרי התורה והמצוות, כמו שאחד שרץ לחפש יעלומים ברחוב, שנפלו, כן? ויש אחד שהמשיח יהיה בשבילו הקרב. למה הקרב מסכן? מה? כי כתוב, הוא בא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. למי בא הגואל? בשביל אלה שהולכים לראות ביתר לפצח גרעינים בשבת ומדברים בטלפון ומעשנים סיגריות? מחללים שבת בפרסיה? לא בשבילם הוא בא. בשביל אלה שבוקדים בנשים שלהם יום ולילה במכוני ליווי עם הרוסיות בארץ? אלה שעושים על האש חזיר? לא, לא בשבילם הוא בא. את אלה הוא כערף עין, משמיד כלא היו. איפה זה כתוב? שברכו, בריח שלו, הוא יודע מי צדיק מי רשע. בריח שלו. מי שרשע ידע לברוח לקצה השני של העולם שהמשיח לא יריח אותו. ככה כתוב. ומה עוד כתוב? כשהמשיח בא, יצאו נגדו למלחמה צאצאי הערב רב. יש בתוכנו, בתוך הכנסת, בתוך הצבא, בתוך העם, בתוך האליטות, צאצאים של הערב רב, אלה שמשה גייר על דעת עצמו שיצאו ממצרים, עד היום סובלים מהם, הם עשו את העגל כל הדורות, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מה זה מהרסייך ומחריבייך? הגימטריה, המערך ורץ. מרץ היה פעם רץ במקור. המערך ורץ, גימטריה, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. שומע? האויב הכי גדול של עם ישראל זה אנחנו. הגויים לא יכולים להזיק לנו, זה הכל אחיזת עיניים. הערבים חוגגים עלינו כבר 30 שנה בגלל שאנחנו מטומטמים. חוץ מזה שאנחנו שומרים מצוות, אנחנו סתם טיפשים. חיים בדמיונות שאפשר לעשות עם עריות ונמרים ונחשים, אפשר לעשות איתם שלום. אתה יכול לעשות שלום עם נחש קוברה? מה יעזור לך לחתום איתו חוזה? אתה יכול לחתום עם טייגר שלא יערוק את הזברה? זה בגנים שלו. עשיו שונא ליעקב, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, כתוב. אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא עט עליך כטרף. באמת הוא צריך את ארץ ישראל, באמת. יש לו את כל המזרח התיכון, אולי איזה 0.5% מהמזרח התיכון נמצא בידיים יהודיות, אין להם שינה יום ולילה. מה פתאום? תן להם את הכל על מגע שהם יבואו אחריך לאנגליה ולצרפת ולארצות הברית ולאיפה שלא תהיה. על הירח הם יבואו. אם נגיד להם בסדר, אנחנו עוברים לירח. מבטיח לך, הם יבואו בחלליות עד אלינו לירח. זה התפקיד שלהם בעולם. זה התפקיד שלהם בעולם. והקדוש ברוך הוא מראה לנו ביזיון בשבילנו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהם נותנים לנו מוסר, הרוצחים השפלים האלה. הם נותנים לנו מוסר על צניעות, על תפילה, על להסתפק במועט, על אללה הוא גדול, הוא אכבר, השם גדול. הם הרוצחים השפלים, הרקובים האלה, הם נותנים לנו מוסר. למה? תאר לך לאן הידרדרנו. תאר לך לאן הידרדרנו. אתה מבין מה קורה פה? ולכן מה כתוב? לחלק המשיח יהיה הקרב, לחלק הוא יהיה מציע, תלוי מי הבן אדם. הוא בא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב, לאלה שהצליחו לחזור בתשובה לפני שהוא בא. אחרי שהוא בא, לא מקבלים גרים יותר, ולא מקבלים בעלי תשובה. It's too late, you missed the train. נגמר. למה? איזה ניסיון יש, גיבור? גיבור, שריד הראשון בתור לחזור בתשובה. כבוד הרב, אני סוף סוף חוזר בתשובה. תודה רבה יוסלה. המשיח הגיע, כל העולם גוג ומגוג, ניקיון בכל העולם, פתאום הוא רוצה להיות חרדי, רוצה לקנות דירה בבני ברק. מגיע לו, מה אתה, 70 שנה צחקת, רמסת את התורה, עכשיו שראית שהחרדים צדקו, אתה רוצה להיות צדיק? מה פתאום? והגויים, איפה היית עד היום? מי שהתחיל כבר את התהליך של התשובה לפני ועוד לא גמר, הכל הולך אחרי ההתחלה. הכל הולך אחרי ההתחלה. גם ברכת המזון, אם עכשיו היה אתה בשבת יושב, אתה מתחיל את הסעודה לפני השקיעה, לפני צאת השבת, סעודה שלישית, ואתה נמשך עם הסעודה עד 20:00 בערב. כבר נהיה יום ראשון, מוצאי שבת זה יום ראשון. עכשיו שאתה מברך ברכת המזון, יש קטע שמיועד לשבת בתוך ברכת המזון. אתה אומר את זה או לא? כבר יום ראשון. אתה כבר שעה אחרי שבת, חושך, כוכבים בחוץ.
אומר,
למה? ההתחלה, השורש, זה הכל. הגרגיר הקטן הזה של התפוז, זה הכל. תעשה אחר כך. הנקודה היא שהכל הולך אחרי ההתחלה. עלית כבר על הרכבת לישיבה. חס וחלילה היה פיצוץ, לא הגעת, נחשב שהגעת לישיבה. כי הבחירה שלך כבר נעשתה. מה כתוב בתורה? פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. יש לנו עוד 5 דקות לסיום, נגיד עוד כמה דברים יפים. כתוב הרב גלינסקי, הוא היה אחד מהדרשנים של הדור. הוא אומר, הפסוק אומר, משלם לאדם כמעשהו. אז הוא שואל, מה החידוש פה? הרי כל טמבל מבין שכל אדם מקבל לפי מעשיו. התורה חזרה על זה 10 פעמים. פתאום בא פסוק, הקדוש ברוך הוא משלם לאדם כמעשהו. מה זאת אומרת כמעשהו? איך יהיה השכר של כל יהודי ויהודי בעולם הבא? לפי מה שהיהודי מחשיב את עצמו. אתן לך דוגמה. נגיד אדם יושב לומד תורה 12 שעות ביום, אברך כולל. כמה משלמים לו? גרושים. בקושי רב הוא שורד, גרושים. פתאום באים, מציעים לו עבודה. אומרים לו, תשמע, יש עכשיו עבודה להיות נהג קאר סרוויס, $10 לשעה. אין לו כסף, הוא תמיד אין לו כסף, אף פעם אין לו כסף. שנים הוא לומד, הוא תמיד עם כסרק. אבל פתאום באה לו עבודה עד לשולחן. אומרים לו, 7 שעות ביום, תלך, $70, תעשה כמה ימים, יהיה לך איזה $300-$400. הוא קם, סוגר את הספר והולך. נמצא שהתורה חשובה בעיניו לפי ערך של $10 לשעה. זה יהיה שכרו, זהו. אם באים מציעים לו $100 לשעה, והוא לא קם. $1,000 לשעה, והוא לא קם. כמה שיציעו לו, הוא לא קם מהתורה. אני לא באתי לפה בשביל ללכת לעבוד. לעבוד זה כללה, הקדוש ברוך הוא קילל את האדם הראשון. אני רוצה ללמוד תורה. אז אחד כזה אין קץ לסחרו, כי הוא מראה שאיך דוד המלך אמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. איך אמר רבי יוסי בר קיסמא בגמרא, בא אליו איזה מיליארדר ראש קהילה, רבי, בוא תהיה הרב שלנו, אין לנו רב, נבנה לך בית כנסת, ישיבה, מקווה, משחטה, כסף, מזכורת, משרת אישי, הכל, מה שתרצה, תקבל, יש לנו כסף בלי סוף. מה הוא ענה לו? אם תיתן לי כל זהב וכסף, אין אני דר, הכוונה גר, אלא במקום של תורה. כל השאר זה שטויות, זה היסח הדעת. היצר הרע מבלבל את האדם. מי שלא מבין מה התכלית בחיים, אז הוא מסתנבר מדברים נוצצים. איך אמר החבר שלי? לפני כמה שנים הייתי במנהטן, באתי לתת הרצאה אצל חבר נערות שלי. מהימים העליזים. אז אני עובר משם, אני אומר לו, מה נשמע רונן? אומר, בוא לביקור. אמרתי לו, אומר, כל החבר'ה פה, יושבים, שחקים קלפים, בוא, אולי תיתן להם קצת מוסר. מאיזה 30 אנשי עסקים מצליחנים ממנהטן, ישראלים. כל אחד, זה יש לו סוכנות דוגמנות, זה דילר, זה יעלומן, זה ככה, זה ככה, בסדר. מה אכפת לי, אני על הדרך. אז היה לי מזוודה. לא היה לי את המחשב, היה לי מזוודה עם שקופיות ככה ידניות. מיד הוצאתי את המזוודה 2 טון, רצתי ל-888-8 אבניו. זה היה הכתובת. 888-8 אבניו. עליתי לשם, אני רואה שולחנות, פוקר, משחקים, סיגריות. מה, אלן, חבר'ה, מה נשמע? וזה, שמעו טוב. באתי, ישבתי בקורסה, הם, אתם יודעים, בשולחנות, יש שם ספה, וזה, היה זה שניים שכבר הפסידו את הכסף שלהם. התחלתי לדבר איתם. פתאום עוד אחד מצטרף, עוד אחד הפסיד, עוד אחד מהשולחן הזה קם, הוא קם, זה כבר התעייף. אז לאט לאט נהיה לי קבוצה. אז בסוף אמרתי לחבר שלי, נו די כבר, כמה זמן? תגיד להם לסגור, ובוא נעשה הרצאה. באמת הם קמו, התחלתי לעשות להם הרצאה של הוכחות. היה שם איזה בחור, הוא גר פה עכשיו בקווינס. אתם בטח רואים אותו כל יום פה מסתובב, אתם לא יודעים מי הוא. קיצור, הבחור הזה היה איש עסקים, היה בעל חברה לבגדי נשים, קונפקציה, בית חרושת בהונג קונג, מנהטן, פקידות, דיזיינרים, דוגמניות, כולם עובדים תחתיו. יש לו איזה שותף פרסי מגרייטנק, חברה רצינית מאוד, שני שותפים, שלושה שותפים, חברה רצינית, גדולה, פורסמת, בכל פינה אתה רואה פרסומות שלהם. קיצור, הבחור היה לו לב, מה שנקרא לב רציני, לב טהור, הוא הסתכל על ההרצאה, הוא השתגע. אז היה לבחור הזה חברה דוגמנית גויה, והיה לו ממנה ילדה. והתורה אומרת שמי שמביא ילד לעולם מגויה, זה לא ילד שלו. הוא משלם $4,000 אז, לפני יותר מ-10 שנים, מזונות לילדה. שומעים? הבן אדם נדלק כלפיד, התחיל שם לצעוק, מה אתם עיוורים? מה אתם לא רואים? איך לא ידעתי את כל זה עד עכשיו? בדיוק באותו זמן, הוא עומד לפתוח מועדון יוקרתי, המועדון הכי גדול במזרח התיכון בתל אביב הקטנה. על המזח שם, איפה שכל העמי והמי שם. עומד, הוא כבר השקיע הרבה כסף עם שותפים, עורך דין, השיג לו רישיונות, ניתנו שם סיגרים, קוניאק, וויסקי, 3 קומות, VIP, כל הבלוף של העולם הזה. הוא כבר בתהליכים. הבן אדם הציק לו משהו רע, התחיל להיות איתי בקשר, הבאתי אותו גם לסמינר, התחיל לחזור בתשובה, תוך כדי הזמן הזה, העברנו אותו למונסי, נתנו לו איזה בייסמן מצ'וקמק, נזילות על הראש. הוא הקריב, הרבה הקריב. אז הוא היה בן 38, הקריב הרבה, שומעים? עכשיו, אמר לי, מה אני אעשה עם הגויה הזאת? איך אני לא יכול לבוא איתה במגע בכלל. שם כובע שחור, אמרתי לו, אל תרוץ כזה מהר, ישר שם את הכובע שחור. אומר לי, אתה לא מבין. אם אני בא למשרד, באים הדוגמניות, חבק אותי, לנשק אותי, השלום שם זה חיבוקים נשיקות, ככה אני אשים כובע של חרדי ועלו מני. תראו, לשם שמיים. עכשיו, הדורמן חשב, הוא נהיה מאפיונר איטלקי. או, בונג'ורנו, היה איזה איטלקי שם, הוא חושב, הוא איזה מאפיונר. הוא בא לו עם כובע, הוא לא הבין, מה זה? זה הבעל הבית. עכשיו, הוא היה מספר כל מיני בדיחות, הוא אומר, הוא קצת חם מזג. אז בזמן שהיה מישהי מעצבנת אותו שם, הוא היה מוריד את הכובע שלא היה חילול השם. הוא לא היה מבין שהחילול השם כבר נעשה, כי יודעים שהוא דתי כבר. אז כדי שהוא בא להסתער שם על אחד העובדות, הוא היה מוריד מהר את הכובע. אז כל פעם שהוא היה מוריד את הכובע, כולם היו רצים לחדרים כמו עכברים. Oh no, not again. הוא היה מוציא את הכובע, כולם בלחץ. בקיצור, אמרתי לו, תבוא לבית משפט, תגיד לשופט שאתה מוותר על האבאות שלך, הילדה הזאת, בתמורה אתה רוצה שלא יטרידו אותך כספית. הוא אומר, באתי לשם, היה שופט יהודי. ואמרתי לו, אל תפחד, שבחו יעזור לך, אתה בדרך הנכונה, תתפטר מהעול הזה של הגויה. הוא אומר לו, השופט, מיסטר כך וכך, אתה מבין מה אתה אומר? לא שומעים כזה דבר בבתי משפט, שבא אבא מיוזמתו לוותר על האבאות של הילדה. אמרתי לו, הדרכתי אותו, שלא תגיד לו בטעות, אני דתי, זה בגלל הדת. הם לא מבינים את זה, הם לא ברמה להבין מה זה הבא מן הגויה קרוי בנה. תורה אומרת, יש לך ילד מגויה, זה לא ילד שלך, אני חד וחלק. הקדוש ברוך הוא החליט, הוא קבע את החוקים של ייחוס. איזה 7 פעמים השופט חוזר לו על זה. השופט, היד שלו לא נותנת לו לחתום, כי השופט מסתכל על זה מרגש. לא מבין מה זה תורה. אומר לו, מיסטר כך וכך, once you signed it, there's no return, there's no way back. אתה מוכן בשביל $4,000 לחודש להפסיד את האבאות שלך? והיא מבסוטי. היא רוצה את הילדה לעצמה, כאילו. אומר לו, yes, צ'יק צ'ק צ'ק, חתם, הוא בא, איזה עול ירד לו. מאותו רגע הבן אדם התחיל ככה, טק טק טק, נהיה חרדי לקובל ללמוד תורה, מתלהב. יום אחד הוא יושב אצלי בשולחן שבת, אומר לי, תשמע, אני כבר לא יכול. כבר בן 41, כל התהליך הזה זה כבר 3 שנים. חייב להתחתן. שומר על עצמי, אני לא נוגע בנשים. כל החיים שלי השתנו, אני... זה לא, אני בן אדם. מה עוד הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, הוא אומר. מה, אני בן אדם, אני לא ברזל. אמרתי לו, תגיד, אתה מוכן עכשיו לוותר על כל מה שיש לך, כל הכסף, המכוניות, הכל, להישאר עם זוג תחתונים ברחוב, ככה, ערום, ולקבל בחורה צדקת, 100%, יפה, נבונה, הכל, אבל אין לך דולר, ונשארת אתה והיא. אתה מוכן? לוותר על הכל בשביל זיווג? הוא מסתכל, אני אומר לי, מה זה? איזה שאלה הזאת? מה, מתווכח וזה, אני אומר לו, תענה, כן או לא? חושב, 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 אומר כן. אמרתי לו, בעזרת השם, תקבל זיווג. אם אתה מוכן להקריב כזה דבר בשביל להקים בית, השם ירחם. תוך כמה חודשים הוא עולה לארץ, הולך לבני ברק לישיבה, עוזב את הכל, את הביזנס, הביזנס התמוטט. ביום שהוא עזב, תוך שבוע הם נפלו. הפרסי קיבל את כיף לב, מרוב צער. לא לצחוק, בן אדם נחמד, מסכן, כל הביזנס שלו נפל. השותף השלישי היה לו הרבה real estate, זה לא היה אכפת לו כבר מהחברה, היה לו בניינים והכל. והחברה התמוטטה. הוא הלך לארץ, הכיר בחורה, חרדית, דתייה מלידה, תאורה, לא נגע באיש, הקים בית, ולאט לאט כל הכסף שלו נגמר. למה? הוא לא עבד כמה שנים, הוא היה בישיבה, בבני ברק. נגמר לו כל הכסף. כבר לא היה איך לחיות. מה עושה בן אדם שהיה רגיל כל החיים שלו לעשות כסף באמריקה? חזר לאמריקה לביזנס, בתקופה הכי גרועה, איך שאמריקה התמוטטה, הוא חזר לב. אבל למה אני מספר לכם עכשיו את הסיפור שלו, שנלמד מזה מוסר. לפני שבוע הייתה פה חתונה בקווין של איזה מישהו, ואיזה מישהו בא אליי וסיפר לי, אני הייתי אז בבברלי הילס, לפני שבועיים, לא הייתי בחתונה הזאת, הייתי בלוס אנג'לס, אז סיפרו לי על החתונה, אז כדרך אגב מישהו אמר לי, ראיתי את החבר שלך ההוא וזה, הוא ישב בשולחן עם כל המיליונרים של הריל אסטייט, של קווינס וכל אלה של פה שהיה להם 20, 30, 50 מיליון דולר. הוא אמר להם בשולחן, 7 שנים אתם צוחקים עליי, בוא תשקיע, תעשה ביזנס, מה הלכת להיות בחור ישיבה בגילך, מה אתה משוגע, שטפו לך את המוח, אנחנו מכפילים את הכסף כל חודשיים. אני, מה, היה לי קצת כסף, לאט לאט נאכל הכסף, נשארתי, אבל אני, יש לי 7 שנים של לימוד תורה. זה כבר אי אפשר לקחת ממני. אתם נשארתם בורים ועמי ארצות. כל הביזנס שלכם, באו 6 חודשים, נמחקתם כולכם. לי היום יש יותר כסף ממכם. וכולם אבלים וחפוי ראש. אחד לא צייץ. אין מציאות בעולם שמי שעושה את רצון השם יפסיד. אין בעולם כזה. אין, זה רק אדם לא מבין. זה נראה לו, הנה, עשיתי, הקרבתי, ויתרתי, מה יצא לי בסוף? נשארתי בלי כלום. טעות. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר. דוד המלך בא שמעי בן גרה לקלל אותו. באו להרוג את שמעי, מה אתה מקלל את המלך? אמר להם, עזבו אותו, השם אמר לו קלל. תן לו שיקלל אותי, מי אני בכלל? מה אמר? אנוכי תולעת ולא איש. תקראו בתהילים. מאיזה שבט היה שמעי בן גרה? מאיזה שבט היה דוד המלך? מי הנכד של שמעי בן גרה? מרדכי היהודי. מה כתוב במגילה? מה כתוב במגילה על מרדכי? מאיזה שבט מרדכי? לא, כתוב איש יהודי, מייחסים אותו לשבט יהודה. מרדכי לא היה משבט יהודה, הוא היה משבט בנימין. שמעי בן גרה הוא משבט בנימין. אבל במגילה מייחסים את מרדכי לשבט יהודה, איש יהודי. המקור של המילה יהודי מהמגילה. זה הפעם הראשונה בתנ״ך שרואים במפורש את המילה יהודי.
ומה זה
שמעי יש לך? אז תשמעו טוב. איש יהודי, מה כתוב על מרדכי? איש יהודי, נכון? שהוא בעצם היה צריך להיות, היה רשום צריך להיות עליו, שהוא משבט בנימין, אבל מה כתוב? איש יהודי, מייחסים אותו ליהודה. דוד המלך משבט יהודה. למה מרדכי פתאום נכנס לקטגוריה של דוד המלך? הרי מרדכי הציל את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה לייחס את הזכויות של מרדכי שילכו לחשבון של דוד המלך בשמיים. למה? הסבא שלך, שימי בן גרה, קילל את דוד. מה דוד היה צריך לעשות? להרוג אותו. מורד במלכות חייב מיתה. דוד כבר היה צריך להרוג אותו בדין. זה היה צריך להרוג אותו, יש עליו גזר דין מוות בשמיים. מרגע זה והלאה הוא נחשב מת בעיניי, שימי בן גרה. הוא התחייב, הוא מרד במלך, הוא מורד במלכות, הוא כבר מת. מת, מת רשע, קיללת את המלך, שום זכויות לא באה אליך יותר. הזכויות שיבואו אליך, באים לאויב שלך, חביבי. זה שהשפלת אותו, זה שביזית אותו. ביזית את דוד המלך, דוד המלך משבט יהודה, פתאום מרדכי נהיה איש יהודי, לא איש בנימיני, איש יהודי. ככה באה המילה יהודי לעולם. פלא פלאים, זה לא דבר, זה לא צחוק. האדמור מגור עבר ברומא. באו אליו הנוצרים לעשות לו כבוד בוותיקן. הזמין אותו איזה בישופ אחד, אומר לו, יש לנו ספר בין מאות שנים נוצרי קדום, שאף אחד לא יכול לפענח את השפה שם. זה איזה יוונית קדומה, לא יודעים את השפה. ספר מאוד עתיק. אולי כבודו יסייע לנו לנסות לפענח את הספר, אף אחד עד היום לא הצליח לפענח את הספר. אמר להם הרב, האדמור מגור, אני מוכן לנסות בתנאי אחד, שאם אני אצליח תיתנו לי להיכנס בבייסמנט של הוותיקן, שבע קומות מתחת לרצפה, יש את כל האוצרות של בית המקדש. אני רוצה שתעשו לי שם סיור, יש כתבים של הרמב״ם, כל דף מיליון דולר, יש שם מאות אם לא אלפי דפים של גדולי הדור, ספרים קדומים שהם בזזו בזמן האינקוויזיציה, יש שם טריליונים של דולרים, אוצרות יהודיים, שבע קומות מתחת לוותיקן. המנורה של בית המקדש, 680 קילו זהב טהור בתוכו, החצוצרות, כל הכלים של הכהן הגדול, הפרוכת של בית המקדש, הכל נמצא שם. יש ברומא שער רומא שמראה טיטוס איך הוא הגיע עם המנורה, איך הם הרימו את המנורה, יש שם תבליט שמראה איך הם הביאו את האוצרות שהם שדדו מירושלים לרומא. הכל מתחת לוותיקן. אומר לו, בתנאי שתכניסו אותי שם לסיור. אמרו לו, בסדר. הביאו לו את הספר, תוך 5 דקות הוא פענח להם את כל הספר. איך הוא פענח? איך מפענחים שפה שבחיים שלך לא ראית? תראו מה זה ראש יהודי. נו, איך אתם הייתם פענחים?
הם גם לא מבינים מה שכתוב, אז משהו יגיד להם.
לא, אז לא, אתה חייב להיות, לא, עשית אותם חמורים. בשרם, בשר, תשמע טוב. אתה צריך להיות עקבי, אם תגיד להם זה א', אתה צריך לזכור שלאורך כל הספר זה אמור להיות א', זה לא צחוק. פשוט מאוד, בתחתית של כל ספר היו רושמים אותיות, א', ב', כל עמוד. עמוד א', לא היה מספרים כמו היום, okay. מספרים זה מודרני, היו אומרים בכתב רומי או בכתב יווני, א', ב', ג', ד', י', א', י', ב', י', ג', חף ג', חף ד', רק בשפה אחרת, אותיות, כן? הוא ראה מה בדף הראשון, האות הראשונה, הוא הבין שזה האות הראשונה, האות השנייה, האות השלישית, הוא רשם לעצמו טבלה, והתחילו להסתכל מילה במילה, והוא הסביר להם, זה האות הזאת, זה האות הזאת, צ'יק צ'ק פענחו את כל הספר, מה הספר אומר, והוא נכנר שם, ראה את כל האוצרות של בית המקדש.
לא.
יש דברים שכן, יש דברים שלא. יש איזה אחת, יושבת
בא... הם יודעים שהם שדדו את בית המקדש?
הם לא מכחישים.
למה הם לא מחזירים?
הם לא מחזירים. אתה יודע שהם היה איזה מזימה להביא את המנורה לפה, לניו יורק. אבל ישראל גילו את זה ואמרו שאם הם מסכימים לשחרר את המנורה רק בתנאי שהרבנים הראשיים ילכו ויקבלו את זה להביא את זה לארץ. אז הם ראו שזה התגלה, הם לא הסכימו, כי זה היה מתחת לשולחן. אחד ההרצאות שלי בוובסייט, אני מספר את כל הסיפור, מי שרוצה ישמע את זה. סיפרתי שם את הכל, 20 דקות, את כל התהליך שהיה. כבר היה ניירות, אני בעצמי ראיתי את החותמות של הוותיקן, את כל הסוכנים והנציגים של האפיפיור הקודם שכבר מוכנים, נתנו להם $1,000,000 דאון, שוחד, $6,000,000 הם ביקשו כדי לשחרר את זה. כבר אחד פרסי אחד נתן $1,000,000 דאון פיימנט מגרייט נק, ולא רק זה, כשהעסקה נפלה הוא לא רצה את המיליון דולר חזרה. אמרו לו, למה אתה לא רוצה את העסקה, את הכסף חזרה? הוא אמר, אני את המצווה שלי עשיתי, זהו. נתתי $1,000,000 להביא את המנורה של בית המקדש. זה השאר, זה לא בידי כבר. מחלתי על הכסף. שומעים, טוב, שיש לך $300,000,000, זה קל למחול על מיליון. בסדר, אבל הזכות שלו היא גדולה בשמיים. בכל מקרה, בכל מקרה, איזו אישה אחת נוסעת באוטובוס בארץ, בתל אביב. רואה איזה דתי אחד. כל רבע שעה היא שואלת אותו מה שעה, אומר לה 5:30. אחר כך היא באה עוד רבע שעה, 5:45. אחר כך היא באה אחרי כמה דקות, מה שעה? 5:55. תגידי, הוא שואל אותה הדתי, אני סקרן, מה את כך כל כך מתרגשת ואת בלחץ? למה את כל רגע שואלת מה שעה? היא אומרת לו, אמא שלי באה לי בחלום, והיא ביקשה להיפגש איתי בשעה 6 בכל בו שלום. אומר לה, מה זאת אומרת אמא שלך באה לך? אמא שלך נפטרה? אומרת, כן. אז מה פתאום היא רוצה להיפגש איתך? היא אומרת, גם אני שואל את השאלה הזאת. אז אומר לה, מה עוד היא אמרה לך בחלום? היא כועסת עליי מאוד שאני לא שומרת מצוות. היא הייתה דתייה ניצולת שואה, וגם אני, כשנולדתי, הייתי דתייה, ולאט לאט נהייתי חילונית, והיא באה, מטרידה אותי כל לילה עכשיו, את חייבת לחזור בתשובה, יהיה מאוחר בשבילך, את חייבת, אני לא מעוניינת. אמרתי לה, עזבי אותי, אני לא חוזרת, לא אכפת לי. אז היא אמרה, אוקיי, לפחות בואי תיפגשי איתי מחר ב6 בכל בו שלום. אני לא רוצה לאחר, אני בטעות יגיע כמה דקות מאוחר, אולי אני אפספס אותה. השמע החרדי כזה דבר, איך שהיא הגיעה כמה דקות לפני 6 לכל בו שלום, הוא ירד אחריה. רצה לראות אם היא נפגשת, או שהיא נורמלית או שלא. 6:00, איך שהיא חוצה את המעבר חצייה מול כל בו שלום, באה מכונית בטיל, בום, העיף אותה 30 מטר באוויר לעולם הבא. 6:00.
לא, סיפור אמיתי.
אמיתי. הסיפור הזה מפורסם בספר מפורסם של אחד מגדולי הדור. זה מה שנקרא רגליו של האדם עריבים לו ביום המיטה. ביום המיטה אין לאדם בחירה. מביאים אותו למקום ששם הוא צריך ללכת. והכל מדוד עד השנייה האחרונה. עד השנייה האחרונה. יש אברך אחד בשוויץ, ובזה נסיים. יש לו 14 ילדים. גם כן סיפור אמיתי שהיה לפני בערך 12-13 שנה. בשוויץ אין הרבה חרדים, אתם יודעים. אז יש איזה אחד חרדי באיזה כולל קטן בשוויץ, יש לו 14 ילדים, שנים הוא שורד, בלי לעבוד. חי בניסים. טוב, התחילה התקופה שהבנים כבר יוצאים לשידוכים, וצריך להביא כסף, ונו. אז האישה נכנסה ללחץ, טבעי, אין לה אמונה גדולה כל כך. הוא לומד כל היום תורה, הוא חזק. התחילה ללחוץ עליו, מה נעשה, מה נעשה, איך נחתן אותה, מה נעשה. כל הזמן הוא אמר, תגידי, אם הילדים האלה צריכים להתחתן, זה בעיה שלנו או בעיה של הקדוש ברוך הוא? היא אומרת, נכון, של הקדוש ברוך הוא, אבל האחריות היא עלינו, מה עלינו? כל מה שהיה לנו עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לתת להם. מה שהוא ירצה שהם יקבלו, ימשיך לשלוח לנו לתת להם. הוא לא רוצה שיהיה להם, לא יהיה להם, מה? מה, אני הבוס של העולם? שיתחתנו ב$5,000, במתנס. מה אני צריך לעשות? $500 מנה ולעשות שואו ווידאו ומצלמות שבמילא אף אחד לא רואה? שמים את זה בארון 30 שנה ונגמר. בקיצור, יום אחד היא מקבלת מכתב הזמנה לבית משפט בשוויץ. חותמות, סופרים קורט. נכנסה לפחד מוות, מזמינים את בעלה לבית משפט, מה הוא? אף אחד לא מכיר אותו שם. הוא בכולל, אין לו ביזנס, אנשים, ויכוחים, רנט, לא שילם, אין לו כלום. אומרת לו, מה נעשה? בית משפט, זה בית משפט גבוה. אומר לה, אני יודע שאני חף מפשע. נלך נראה מה רוצים מפה, מה אנחנו בוכים על דבר שלא יודעים. הוא מגיע לבית משפט, השופט אומר לו, אתה בטח מתפלא למה קראו לך לבית משפט. אומר לו, מאוד. אומר לו, אתה היום האדם הכי מאושר בשוויץ. אומר לו, אני? אומר לו, כן. הוא אומר, מת אחד, בעל האימפריה של בתי אבות ובתי חולים, בשם כך וכך, ואין לו ילדים. והוא היה, אשתו נפטרה כבר, ואין לו ילדים, והוא כתב בצוואה שלו לחלק את הכסף שלו, למשפחה עם אחי הרבה ילדים בשוויץ. בדקו עורכי דין, ואתה יש לך 14 ילדים, אין בשוויץ אף אחד עם 14 ילדים, זכית עשרות מיליוני דולרים הוא קיבל.
אחלה חזונה.
שומעים? סיפור אמיתי שקרה, אמרתי לכם.
שמעתי את זה.
נו, נו, מה אנחנו בוכים? קיבל הזמנה לבית משפט, הקשבח הוא מתח אותו כמה ימים, שבועיים, שלוש. עד שקיבל את המיליונים, איך זה, איך משה אמר לקשבח הוא, למה הראות על העם הזה? הוא הולך לפרו, ופרו מקשה עליהם, ועכשיו גם אין להם תבן, והם צריכים לקושש, והם אומרים, מה הקשבח הוא רוצה? לא מספיק מה אנחנו סובלים, עוד יותר גרוע, ועוד חודש, הם כבר יצאו מאפלה לאורה, וקיבלו מן, וקיבלו תורה, ויצאו לעולם של חיי תורה ושמחה. האדם כל הזמן מתלונן, מה אתה מתלונן, אתה לא יודע מה קרה. אתה בכלל לא מבין מה קרה, על מה אתה מתלונן? שב, תהיה רגוע, אבל לוקחים לי את הבית, טוב מאוד. לוקחים לי את האוטו, טוב מאוד. כל דבר תגיד, השתבח שמרו, הכל לטובה, אתה הבוס, קבל על עצמי הכל. אם הבאת לי את זה, זה מגיע לי, אין לי שום ערעור. ואני לא רק זה, אני מודה לך שזה רק זה. ככה תצליח הרבה יותר. מתלוננים, איך אומרים העבריינים, אתה מתלונן. צריכים לחסל אותך. הקדוש ברוך הוא, הם למדו משהו ממנו. לא אוהב מתלוננים, מספיק להתלונן. לילה טוב, ברוכים תהיו, כל טוב.